עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו תכף נפתח את תוכנית הספורט, אבל קודם כל ולפני הכל נעבור לדיווח מאזור התאונה הקשה בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש מספר 89. טל לברם, הפרשן הצבאי של מערי ורדיו 103, שלום לך, ערב טוב.
כן, אפשר להגיד שלום, ערב טוב קצת פחות, לצערנו, באמת בשורות רעות של תאונה קטלנית. בשלב הזה, מ-89, סמוך לחורפש, כפי שאמרת. ככל שאנחנו יודעים כרגע, לפחות 4 בני אדם נהרגו, בהם אישה, 3 ילדים, כתוצאה מפגיעה, מהתנגשות בין אוטובוס, שגם רואים בתמונות שהתהפך על צידו, כתוצאה מאותה התנגשות, גם עם מונית וגם עם איזשהו רכב הסעות. בתחילה היו לחודים 4 מההרוגים ברכב, אבל ככל שאני מבין בדקות האחרונות נקבע מותם על ידי כוחות מדע וכוחות הצלה שהגיעו לאזור הזה. יש מעל ל-30 פצועים, רובם אמנם באופן קל, אבל לפחות עוד 4 פצועים באופן קשה. האירוע הזה, בגלל הגודל שלו, בגלל ההיקף שלו, לוקחים בו חלק גם עסוקי פינוי של צהל לפנות את הפצועים, צוותים של 669 לצד הצוותים הרפואיים שהוזנקו לאזור הזה, גם כוחות צבאים מתאגדים באזור. האירוע עדיין לא הסתיים בהיבט של הטיפול.
הנפגעים, טל, הנפגעים כבר כולם פונו מהזירה?
אני לא יודע להגיד לך, אני יודע...
לפי דיווחים, לפי דיווחים יש, לפי דיווחים שאני רואה ברשתות ובאתרים שונים, יש הרוב המוחלט של נוסעי האוטובוס, מה שנקרא בעגה של מדה וכוחות הצלה נוספים מהלכים, ולפי הדיווחים האלה, שוב, אני שם הכל ברבו מוגבל, הפצועים והנפגעים פונו מהשטח.
כמו שקורה בדברים האלה, יש, הפצועים יותר קל, מטופלים טיפול ראשוני בשטח על ידי הצוותים, הם מפונים, או במסוקים, או באמבולנסים שמפנים, לכן הטיפול בפצועים הקשים לכל היותר בעניין הזה, הם כבר באמת בדרך לבתי החולים, יכול להיות שבשוליים נשארו עוד פצועים שמטופלים מהם בשטח, אבל מרבית הפינוי, מרבית הטיפול כבר הסתיים, וכמו שאמרתי, בשלב הראשון, 4 ההרוגים היו ברכב שבו הם היו לחודים, לקח קצת זמן להגיע ולקבוע לצערנו, לצערנו הרב, את מותם, אבל בדקות האחרונות כבר, אחרי שהם מוגדרו במצב אנוש, מאז התאונה שהתרחשה, כבר נקבע מותם, של כאמור לפחות 4 ההרוגים באירוע הזה, שעכשיו צריך לראות מה לגבי הפצועים קשה הנוספים, מה באמת תמונת המצב ברגע שהם יגיעו לבתי החולים, איך יוגדר המצב שלהם, בכל מקרה אחת התאונות באמת הקשות שאני זוכר בטח בשנה האחרונה, שבה מעורב בסופו של דבר גם אוטובוס, גם מונית וגם איזשהו רכב של הסעת ילדים, והתמונות לצערנו מהשטח מדברות בעד עצמן והן קשות מאוד.
טל, אנחנו נשתמע בשלב מאוחר יותר, בואו נקווה שבזה באמת בנתונים האלה יסתיים מניין ההרוגים, והחלמה מהירה לכל הפצועים. תודה לך בשלב זה.
תודה רבה.
אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
טוב, אנחנו תמיד חוטפים זנדות כאלה מהמציאות, אבל בוא נחזור, נעשה את הסוויץ' ונחזור למציאות הספורטיבית שלנו, שם הנפגעים זה רק מקומות עבודה ו... אתה יודע, אין דיווחים על... כן, ריימונד אטוולד, אטפלד, מאמנה של מכבי נתניה בעונה שעברה ובתחילת העונה הזו, פוטר היום, המאמן הראשון שמפוטר בעונת הכדורגל 21-22, צפוי, לא צפוי.
צפוי, קרה, מבחן התוצאה של אוטוולד הוא גרוע, הוא מקום אחרון עם 2 נקודות מתוך 12 אפשרויות, גם ככה סגל לא אהב אותו, ופתאום שהקהל מחה נגדו, אז זה נפל על אוזניים קשובות של סגל, הוא החליט לפטר אותו. אני תמיד אומר, בשנה שעברה הוא סיים מקום שביעי, נדמה לי, עם 48 נקודות, והיה גיבור לאומי בנתניה. הוא בא בתחילת העונה. בסופו של דבר, מבחן התוצאה, זה לא משנה מי המאמן ואיזה הישג הוא רשם שנה קודם. מבחן התוצאה, נכשל.
כן. טוב, עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר. אחרי השידור ב-103, עידו כהן, ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר. העורכים בדיגיטל, מרון שהין וג'וני דוב. אנחנו גם בשידור ישיר באפליקציית חמל, בפיד ספורט, ואנחנו מתחילים. משה פרימו, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
אתה גם אוהד מכבי נתניה מילדותך, וגם מכיר מה קורה שם עכשיו במסגרת עבודתך. בוא תספר לנו באמת את ההתקדמות לפני החג שגרמה לעזיבתו של אטפלד.
קודם כל זה נכון שהשורה התחתונה זה התוצאות 2-12, גם כל הקאט שהיה כלפי אטפלד, אם בסופו של דבר היה עושה 6 או 9, אז כמובן שהתוצאות היו בסדר ואף אחד לא היה מפטר אותו. המסקנה הכי גדולה, אירוני, שבעלים של קבוצת כדורגל שבקיץ לא נעול על המאמן שיש לו, אל תמנה אותו. וזה מה שקרה בקיץ, הוא לא היה נעול ליל סגל לאטפלד. היו המון מחשבות, עד שהוא קיבל את ההחלטה למנות את אטפלד, בסופו של דבר שכנועים, דיבורים, שחקנים עם המנכ״ל, בסופו של דבר החליט למנות את אטפלד. אטפלד קיבל את כל מה שהוא רצה. כל השחקנים שהיום משחקים במכבי נתניה, כולל השחקנים מביתר תל אביב, הצעירים, כולל את רז שלמה, כולל את שני הזרים, אינור וזלטנוביץ', כולם באו בהמלצה גדולה מאוד של אטפלד. אבל הקבוצה נראית רע, ומעבר לזה שהיא נראית רע, לא אהבו בלשון המתה את ההתעקשות שלו, את ההרכבים שלו, את המחליפים שלו, וכאן בא הסיפור הכי גדול של מכבי נתניה, שמלווה אותה כבר לדעתי 50 שנה, ברגע שהקהל של מכבי נתניה מסמן איקס, אין, איך אומרים, אסוך על בים ללכת נגד הגלים, אייל סגל עצר את זה, הוא לא רוצה...
כן, אבל פרימו, שאלה. הרי בסופו של דבר נכון, אני, אתה יודע, אני דוגל רק במבחן התוצאה, לא בשמות ולא בתארי עבר, ולא בהישגי עבר, אבל לא, לדעתך, לא ניפחו מדי את הציפייה, פלייאוף עליון, ואמרו שנתניה אולי תיאבק אפילו מעבר לפלייאוף עליון, על כרטיס לאירופה, עם הסגל שאני מסתכל עליו עכשיו, אני לא יודע אם זה קבוצה לפלייאוף עליון.
אז תראה. זה יפה מה שאמרת, האם נתניה בכלל ראויה עם הסגל שלה לקלייאוף העליון, אבל מי שבעצם קובע בעניין הזה, זה לא הדיון בתקשורת. אם אייל סגל וניב גולדשטיין ואטפלד חשבו בתחילת העונה שהם בנו סגל לפלייאוף העליון, אני נוטה להאמין להם. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? לא בגלל שנתניה קבוצה מצוינת, אלא משום שכולנו יודעים, יוני, שיש רק 3 קבוצות שמיועדות להיות בפלייאוף העליון, והם אפילו התמודדו על האליפות.
אבל פרימו, יש פה עוד דבר, אתה יודע, גבי קניקובסקי, שהיה כוכב הקבוצה בשנים האחרונות, עזב, לא היה שום תחליף. אתה יודע, הרי הוא לא, זה לא נודע להם שהוא עזב באותו רגע.
נכון.
לא היה שום תחליף, וגם אטפלד ידע. לא, נכון. לא היה שום תחליף לשחקן, יצירתי, שחקן התקפי שמושך את הקבוצה. זה דבר, אז רגע, זה שנייה, זה דבר אחד. דבר שני...
אני אענה לך על זה, אטפלד חשב שגואגון הוא שחקן מספיק מוכשר לשחק בקבוצה.
אבל הוא לא, אבל הוא לא, וזה גם היה רמת ציפיות, שבאמת חבל שהם מטילים אותה לגואגון, שהגיע מליגה שנייה, אמנם מאוד מוכשר, ראינו אותו גם במשחקי הגביה, של ביתר תל אביב ובת ים, בנגד קריית שמונה ונגד סכנין, אבל זה לא שחקן שיכול למשוך לבד קבוצה, אתה יודע, למשך עונה שלמה.
נכון.
עכשיו, נכון. דבר איתי על ההגנה, אתה יודע, באמת, אלמוג כהן שנה שעברה הייתה הברקה, שהוא צב כבלם, אז היה לו 4 אדומים, בעונה שעברה, עכשיו, הוא כבר עם אדום, מחזור רביעי, הוא כבר לא יכול להיות בלם, אתה יודע, יש גם האיש מתבגר, מה שהראש רוצה, הרגליים לא נותנות, ואין בכלל הגנה, הקבוצה סופגת אחר בליגה.
נכון, לכן הוא הצעיר גם, הוא הבין, וגם הייתה לי שיחה איתו, הוא הבין על מור כהן, שזאת שנה האחרונה שלו, הוא לא רוצה למשוך פציעות ואדומים ואיטיות, ושם החלוצים יעשו לו בית ספר, הוא החליט בסוף העונה לפרוש, בינתיים זה עלה להם ביוקר, במשחק האחרון נגד חדר, אחרי שהוא חק. עכשיו לגבי ההגנה, דובר רבות על העניין הזה, שבמכבי נתניה בקישור ובהתקפה יש להם שחקנים מאוד מוכשרים, אבל הם לא יביאו את הנקודות. ההגנה, שיר צדק, אלמוג כהן ורד שלמה, שלושה בלמים שהם בסדר, הם לא יותר מבסדר.
נכון.
לידם צריך להיות בלם מצוין.
וגם דני עמוס, בחלק האחורי, הוא בסדר, הוא לא יותר מבסדר.
הציל אותם יותר מדי פעמים העונה.
כן, בסדר,
אבל... השנה בינתיים יוני הוא לא הביא נקודות. השנה בינתיים הוא לא הביא נקודות. בסדר, אבל הוא האחרון שאני בא אליו בטענות.
לא, לגמרי. לא, כי מנית את שלושת הבלמים, מנית את שלושת...
מה הטענה הכי גדולה? ששני בינוניים משחק, זה יותר גרוע מאחד טוב ואחד פחות טוב. הרי תמיד גודלים, גם תשים לב מה קורה במכבי תל אביב ובמכבי חיפה. כל הצעירים האלה, אחד גודל ליד פלניץ', אחד גדל ליד המדור, ליד הרננדס, הם לוקחים ביטחון משחקנים שהם בלמים טובים. במכבי נתניה כל שבוע מציבה שני בינוניים ואיטיים, ואין דבר כזה שקבוצה מתפרצת נגד מכבי נתניה, לא נותנת לה גול. ההגנה היא סיפור שאני לא מבין איך אספן ואייל סגל וניב גולדשטיין לא נתנו על זה את הדעת. קודם כל זה משחק ההגנה, ובזה הם נפלו.
אבל משחק ההגנה זה לא רק הגנה, משחק ההגנה הוא משחק קבוצתי. אוקיי?
נכון?
ההגנה כחוליה, היא חלשה מאוד, מרמת הקישור ההגנתי דרומה.
ומכבי נתניה זה קבוצה ש... תוקפת עם הרבה שחקנים ולוחצת עם הרבה שחקנים, אלה שנשארים, המעטים שנשארים מאחורה, צריכים לעשות העבודה, ובנתניה זה לא קרה, והם קיבלו גולים קלים.
פרימו.
עכשיו השאלה היא מה קורה בעתיד במכבי נתניה.
זהו, פרימו, בוא תגיד לנו את מי מינית כבר.
קודם כל, בוא, שבאמת שהמאזינים הרבים שלנו ידעו שאתה שאלת את זה בצחוק, כי...
ממש לא בצחוק, קופמן אמר לי יש לו מאמן כבר, מה, לפני השידור.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך, בתחילה פורסמו כל המאמנים שפנויים, נכון? כולנו ראינו על הבוקר את אביטן ורפואה וסילבס וברדה ודרפיץ' ואז הלכו לכיוון של...
ואורי אוזן?
ובן אילם. רגע, אורי אוזן עד רגע זה אף אחד לא פנה אליו. לא פנו לאף מאמן.
לא פנו לשום מאמן.
מה?
לא פנו בינתיים, מה שביררתי לשום מאמן.
מה שאני יודע, רק לבן אילם. רק לבן אילם.
אבל בוא נתרכז רגע, בוא נתרכז לבן אילם. בן אילם מאמן נוער מאוד מוכשר, גם בנתניה, גם בחיפה. אין לו אבל רגע ניסיון בליגת העל, או בכלל בבוגרים.
בן אילם אימן לפני 25 שנה יחד עם אלברט גזל, אבא של רביד גזל, את מכבי נתניה, תקופה קצרה, התקופה לא הייתה טובה, כי הייתה תחת מפרק חנוך קנן, הקבוצה התרסקה, ואז בא רוני דואה, ועיצב את הקבוצה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על בן אילם. שמעתי לכם בתחילת השידור, שהמסקנה הכי גדולה לבעלים, אם אתה לא נעול על מאמן, אל תמנה אותו, כבר אז אייל סגל רצה את בן אילם במכבי נתניה בקיץ. אבל בן אילם מחויב לחוזה כלפי ינקה לשחר, שחר מאוד אוהב אותו, מאוד מחזיק ממנו, וכאן נוצרה בעיה מאוד מאוד גדולה. בן אילם לא יפנה לינקה לשחר ויגיד לו תשחרר אותי מהחוזה. זה יהיה רק ברמה שסגל יבקש, ואם ינקה לישחרר, הם לא רוצים להסתכסך עם ינקה לי, מה שינקה לי יחליט, המאמן היחיד שרוצים אותו היום על הקווים במכבי נתניה, זה רק בן אילם. כולם יגידו לך, לא פנינו, לא שמענו, לא ידענו. בן אילם
הוא האיש שהחליט... רוצה? בן אילם לדעתך רוצה?
בן אילם עכשיו בטיסה, הוא לא אש בגופרית, לא יודע מה לעשות, ואני אספר לכם למה. פעם ראשונה אתם שומעים את זה. בן אילם, עם כל היועצים והחברים שיש לו, הבן אדם שהכי הוא סומך עליו, זה בנו אדם לם. אדם גם מאמן, גם שחקן, ובני מאוד מתייעץ עם אדם. אדם אמר לבני, אבא, לך על זה. זאת ההזדמנות שלך. גם אם בתקופה הקרובה יש למכבי נתניה משחקים קשים, ואולי לא תשיג נקודות, אבא, זאת ההזדמנות שלך. זה הבית שלך. אבל כולם שם מבינים שבני לא פנוי. בני לא יכול לבוא מחר לאימון של מכבי נתניה. בכל מקרה, נתניה החליטה שנגד סכנין, מי שיאמן את הקבוצה זה רן קוז'וק, העוזר מאמן. לא רוצים להפיל על אף מאמן את המשחק בסכנין בשבת. בני למ פה בבעיה.
לא, יש גם פגרה אחרי זה. אחרי המשחק בסכנין יש פגרה של הנבחרות.
שבועיים, בדיוק שבועיים, ואז מכבי נתניה מקבלת את שלוש הגדולות רוני. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע. זאת אומרת, עכשיו שאני מדבר...
הכי טוב למאמן חדש, הכי טוב.
לא, אבל...
הכי טוב למאמן חדש, כי אין ציפיות ממנו, וגם אם הוא ייקח שלוש נקודות מהתשע, מהשלושה האלה, זה יהיה הישג אדיר, ותאר לך שהוא לוקח יותר, לוקח ארבע נקודות, אז הוא בכלל מתחיל
בלדה. אז אתה אומר, אין לו מה להפסיד, ואני אומר שגם מאמן ענק מאירופה,
נכון.
במשחקים האלה הוא לא פייבוריט, הוא לא בטוח שהוא ישיג נקודות בכלל.
נכון, כי מאמן, מאמן, מאמן בסוף לא משחק, אתה צודק 100%, ואני מצטרף להצעה של הבן שלו, כי זו הזדמנות לאמן קבוצה בליגת העל. אני מזכיר לך, קופמן, גם ון לובן לא אמן עד שהוא קיבל את מכבי תל אביב, אז זה לא בעיה, וגם רוני לוי שקיבל את מכבי חיפה,
אבל זה אימור.
הגיע מהנוער, לא אמן דקה אימור. בבוגרים,
לא רגע, ולקח קבוצה.
שלוש אליפויות רצופות.
כן, אבל אני
זה אימור, אבל יכול להיות שזה אימור מושכל, כי בנילם מאוד מאוד
רגע,
מאוד.
רגע, אבל רגע, שנייה, רגע, שנייה, רגע, למה פיימו. רוני קופמן, למה אתה אומר שזה אימור? כי הבחור מאמן כדורגל, הוא לא מאמן כדוריד.
זה לא משנה, אבל הוא מאמן נוער, ויש הבדל עצום בין מאמן נוער לבין מאמן בוגרים.
אז אני מסביר לך מה היה עם רוני לוי.
אבל רוני לוי היה לו, קודם כל הוא מונה בקיץ, נתחיל בזה. לא היה מועל, לא במאמן חירום. דבר נוסף, הסגל של נתניה זה לא הסגל של מכבי חיפה באותם זמנים.
נכון.
אבל דבר. לא מבקשים ממנו אליפות.
עוד דבר, בסדר.
רוני הביא שלוש אליפויות רצופות.
כן, אבל צריך
נכון,
להביא.
נכון, עם יניב קטן וליאור רפאלו.
כן.
נכון?
צריך...
מה זה משנה עם מי?
צריך גם להתחשב.
לא, היה לו סגל האליפות.
השאלה היא עוד פעם, השאלה היא מה הרצון של אייל סגל, שזה מבחינתי נעלם. האם הוא רוצה מאמן עד סוף העונה עם אופציה לחתים? שזה, אתה יודע, יש רק ארבעה משחקים חלפו, חמישה יחלפו. או שהוא מאמנים יאלצו אותו לעונה הזו ולעונה הבאה, מה שנקרא שתי עונות חוזה. וזה משמעותי.
משמעותי, ואני אענה לך על זה כי השאלה שלך מצוינת. מערכת היחסים בין אילם לאייל סגל היא מערכת יחסים הרבה מעבר למכבי נתניה ולכדורגל. הם חברים על רקע אישי, ואייל סגל מאוד אוהב ומעריך את בן אילם ומאוד רוצה אותו. מה שאני רוצה לומר לך, וזה שאלו אותי אוהדי נתניה, מה יקרה אם אייל סגל בסוף העונה לא ירצה את בן אילם, אם במקרה בן אילם יאמן? אז אני אמרתי שאייל סגל לא ייתן לבן אילם ללכת למקום ולא תהיה לו פרנסה. הוא ידאג לו לפרנסה כי הוא מאוד אוהב אותו. עכשיו, מה זה כדורגל, רוני? אתה יכול להביא את בן אילם ולסיים מקום שישי, ואתה יכול להביא את גרדיולה ולסיים מקום תשיעי, או אפילו לרדת חס וחלילה.
לא, לא, אתה לא יכול להביא את גרדיולה, הדוגמה לא טובה בכלל.
אני אומר, בכוונה נתתי את המאמן הטוב בעולם, כי אתם דיברתם על אימור.
תקשיב רגע, אני, הערכה שלי, אני לא מכיר את הפרטים כמוך, אבל הערכה שלי שאם הוא שולף מישהו ממקום מסודר כמו מכבי חיפה, זה בטח לא לעונה אחת. בטח הוא ייתן לו הרבה אוויר לנשימה. בטח הוא יתייחס אליו כמו שמתייחים.
ובטח הוא יבטיח לו בינואר לתקן את הטעויות.
ברור, והוא ייתן לו את הכל, והוא ייתן לו צ'אנס, ושום לחץ של קהל, גם אם הקבוצה תראה את ליגה.
אני לא יודע אם אתם סיפרו לכם.
לא, 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 שאתה אומר לחץ של קהל, אני חייב לענות לו על זה. בנתניה, יוני, זה קשה מאוד, יוני. מחזור בגביע הטוטו. נתניה מפסידה להפועל ירושלים. כבר מחזור אחד, נתניה פה לירושלים, גביע הטוטו, שרון קופמן כל הזמן צוחק על גביע הטוטו, כבר עימות בין האוהדים לאטפלד, על גביע הטוטו, על הפסד בנתניה, שתבין למה אמרתי לך, אסור לשחות נגד הגלים, זה כבר אז נוצרה הבעיה, ואייל סגל עם האוהדים הוא בפייסבוק, והוא עונה להם, והוא שובע את רחשי ליבם, הוא לא רוצה להגיע למשחק כדורגל שהקהל נגדו, וברגע שהקהל אחרי חדרה אמר לו, שתבין, אם אטפל נוסע לסכנין, לא ייסע אוהד אחד לסכנין, הוא גם לקח את זה בחשבון.
הכל טוב ויפה. הכל טוב ויפה, אני אומר, הכל טוב ויפה, אבל הקהל זה לא צוות מקצועי, והקהל לא יוכל להציל את המועדון, אוקיי? כי הם אוהדים, ואוהדים מגיעים בקטע רגשי. אתה מבין? לא בקטע אמוציונלי ולא רציונלי.
כמו שאתה אומר, נותן להם מוצר.
בסדר. עכשיו, השאלה היא, שוב, מי שמכוון על ינואר, כולם הרי אומרים ינואר, ינואר, ינואר. אתה יודע, מתחיל 100 ביתה ראשונה בליגה.
אף אחד לא אמר ינואר, אני רק אמרתי, רוני.
בינואר אין מה להביא, אין מה להביא, אין מה להביא. אתה רואה את השוק כרגע, אין מה להביא. לא יבלט שום שחקן עד ינואר.
אני אענה לך על זה מה שאין מה להביא, ואתה ויוני מספיק שנים בכדורגל. מה שלא טוב בקבוצה אחרת, יכול להיות טוב בקבוצה אחרת. רוני, אין מה לעשות. שחקן שלא יהיה מספיק טוב לקבוצות אחרות, יכול לבוא ולהתלבש יופי על מכבי נתניה. נגעת בהגנה? נגעת בהגנה? דבר הכי מינימלי בקבוצת כדורגל, לייצב את ההגנה שלה. אז עד ינואר ימשכו את ההגנה הזאת, ויהיו חייבים לחזק את הקבוצה בשני שחקני הגנה, אם זה זרים או ישראלים.
אי אפשר לייצב, השחקנים, אי אפשר לייצב. השחקנים אומרים שהאימונים ארוכים והשיחות ארוכות. זה תם הטקס. פרימו.
ועוד מילה אחת לסיום, אם בשנה שעברה היינו עושים את אותה שיחה, איתך ועם יוני, אז הייתי אומר לך, 24 שחקנים בחדר הלבשה, מאוגדים ומאוחדים אחורי המאמן ההולנדי. אהבו את האימונים שלו, את המקצוענות שלו.
הם התארחו, אז זה בעיה. כן.
היום החדר הלבשה מחולק לשניים, בעיה גדולה.
תודה רבה.
תודה לכם.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מכבי תל אביב, מחר, כן, מחר מול לינץ', האוסטרית.
לינץ', לאפסק לינץ'.
כן, האוסטרית, במחזור השני, בליגה האזורית, בקונפרנס ליג. אפשר לחשוב על עוד 3 נקודות, אני חושב.
כן, בהחלט, עוד 20 דקות, אגב, מסיבת העיתונאים של...
זה כסף, יוני,
בטח שאפשר לחשוב. אתה יודע למה? כי האוהדים של הקבוצה לא יודעים מי זה הקבוצה הזו. הקבוצה הקודמת, שמכבי תל אביב ניצחה, הייתה יותר משמעותית ממה שייחסנו לה, אבל הקבוצה הזו, בטח תוכמן, אתה בקיא ברקורד שלה, ומה היא עשתה בזירה האירופית עד היום.
כן, קודם כל צריך להזכיר, המשחק יערך בקלאגנפורט, אני מניח שיוני היית שם אולי אפילו,
לא זכור לי שהייתי.
הייתה שם, יכול להיות, מחנות אימונים, מקום יפהפה, גם, אתה יודע, גם באוסטריה מסתבר, לקבוצות, לא לכל הקבוצות נותנים לארח משחקים אצלם במגרשי הבית. אז הם, גם האוסטרים צריכים לנסוע לשחק משחק באצטדיון אחר, ומכבי תל אביב נחתה שם לפני כמה שעות, ועוד 20 דקות מסיבת העיתונאים שם, מתוך האצטדיון לפני האימון המסכם. צריך להזכיר, מכבי תל אביב ניצחה במחזור הראשון של הקונפרנס ליג את אלופת ארמניה שהייתה בבית, לאפסק לינץ ניצחה את אלסינקי מפינלנד, אז כך ששתי הקבוצות למעשה, גם מכבי תל אביב וגם לינץ,
ניצחונות.
כל אחת עם ניצחון, משאלה בדיוק עם 3 נקודות. צריך לומר על הקבוצה הזו,
השאלה שמעניינת, תוכמן, השאלה שמעניינת, איך מגיעה מכבי תל אביב למשחק הזה, פחות מעניינת היריבה. איך, באיזה, אתה יודע, איזה מומנטום, איזה דינמיקה, איזה מורל, מכבי תל אביב מקרטעת בליגה בצורה די בעייתית. השאלה אם כמה זה משפיע ומזה חוששים. האם מזה חוששים?
תראה, בינתיים, כמו שזה נראה, יוני, בדרך כלל מכבי תל אביב, אתה יודע, וזה לא סימן טוב אגב, שהיא צריכה להפסיד כדי לקבל, אתה יודע, מוטיבציה כדי לנצח. זה לא סימן שמראה על קבוצה איכותית מדי ויציבה. יש פער גדול בין משחקי בית לחוץ, אנחנו רואים פה בליגה בארץ גם הפסד בדוחה, תבוסה בדוחה במחזור הראשון, גם בשבת שעברה נראיתה רע מאוד בטרנר, כך שמכבי תל אביב בינתיים לא קבוצה מספיק טובה. להגיד לך שמחר היא לא יכולה לנצח, היא יכולה לנצח.
היא יכולה, היא חייבת לנצח את הקבוצה הזאת.
לא, היא לא חייבת, יוני, גם טקו תהיה תוצאה טובה.
אוקיי, השאלה אם במקרה של לא טקו ולא ניצחון, מה קורה, האם המאמן ההולנדי בצרות?
אני לא חושב שכרגע בצרות. יש ביום ראשון משחק ליגה נגד הפועל ירושלים, גם אם יפסידו מחר, יחזרו למשחק הליגה בבלומפילד. אם יפסידו גם בבלומפילד, יצאו לפגרת נבחרת של שבועיים, זה תהיה פגרה לא פשוטה. כי אם אתה לא מנצח בבית,
אז אני שואל, האם הוא בסכנה? האם הוא בסכנה?
יוני, בוא, צריך לומר את האמת. אנחנו יכולים לדבר מה שאנחנו רוצים בינינו. יש אחד שקובע, קוראים לו מיץ' גולדהר, הוא נמצא בטורונטו.
מה אתה חושב? כמי שכבר מלווה אותו הרבה מאוד שנים, מה אתה חושב?
אני חושב שזה מאוד תלוי באייטם הקודם שלכם. האייטם הקודם שלא שמעתי אותו. יש עניין של חדר הלבשה, זה תופס בכל מועדון. אלמוג כהן, לצורך עניין, אני רק אוסיף בטח למה שפרימו דיבר. אלמוג כהן, שנמצא בחדר הלבשה של מכבי נתניה, הוא הרבה יותר משחקן והרבה יותר מקפטן. הוא הברומטר. הוא זה שיודע מה קורה בין השחקנים לבין המאמן והתחושות שלהם. גם במכבי תל אביב יש שרן ייני כזה. שחקנים, אתה יודע שהם בתוך חדר הלבשה.
אבל כבר זרקו השחקנים מאמן אחד, את היוון לשנה שעברה.
נכון, ולכן אני אומר.
אז מה, כל עוניים יזרקו לו מאמן למיץ'?
מה אתה רוצה, מבחן התוצאה הוא דוניס עשה במכנסיים?
אני לא יודע.
מה אתה לא יודע? הוא לא עשה במכנסיים שנה שעברה?
תקשיב, יש מבחן התוצאה ומבחן הארנק. אוקיי?
לא, מבחנה.
אם זורקים את כל
מאמן. מאמן צריך להביא אחר.
אני חושב שמבחן... צריך להביא אחר, זה הכל.
מבחן הארנק אולי זה נכון לסגל, לא נכון למיץ'.
לא, זה סליחה.
אם מיץ' יודע שהוא צריך להביא מאמן כדי להציל עונה כמו שנה שעברה, אז הוא פיתר את המאמן ושילם לו עד הסוף.
אני מסכים עם יוני קופמן.
אתה מסכים עם יוני, אבל אני מסתכל... אני מסתכל מה עזב. אני מסתכל מה עזב במכבי ברמה הישראלית, לא ברמה בשביל אוגנים, לא, שחקן, לא שחקנים זרים כסחירים, אתה יודע,
כ... מי, טיבי ושכטר, זה, אלה האוגנים שלך?
למה אתה לא מסתכל על דור פרץ ועל יונתן כהן?
בסדר.
לא, אבל, אז יש לך, רגע, הבאת מחליפים להם?
אבל זה קבוצה יצרנית שמציעה שחקנים לאירופה,
יצרנית זה בהגדרה. יצרנית זה בהגדרה.
לא, אבל אין מה לעשות, העיתוי הוא כזה. מה אתה רוצה? שבגלל שדור פרץ עזב ויונתן כהן עזב, רצית שלא ישחררו את טיבי ושכטר? לא. מה, לא הבנתי? הכל טוב,
תקשיב, אני לא רציתי כלום. אני ראיתי מה עזב, ראיתי מה בא, ואני רואה איך זה מתפקד. לא מבין בזה.
אתה אומר, צריך לתת למאמן עד סוף העונה לראות אם הוא טוב או לא.
חלק, תשמע, הם היו שואלים אותו, הוא לא היה משחרר לא את דור ולא את יונתן, לא את טיבי, וגם אולי לא את שכטר. אתה מבין? כי בסך הכל ש...
לא, אבל הוא לא נתפס לזה, קופמן. לזכותו יאמר שהוא לא מדבר על זה בכלל.
אז הוא מדבר.
לא תשמע אותו, הוא לא נתפס.
אבל אני אומר עוד פעם, הוא לא נתפס, הכל טוב יפה, אני אומר עוד פעם, מבחינת מאמן. מבחינת מאמן, מאמן שלוקחים לו שחקנים.
לא לוקחים לו, הוא שחרר את קרצב לנתניה, מה לוקחים לו?
הוא לא שחרר.
הוא שחרר את קרצב לנתניה.
הוא לא שחרר. הקבוצה שחררה. הוא לא שחרר.
בסדר, נו, אבל הוא לא התנגד. אבל
אני אומר עוד פעם, אצלו הוא היה שחקן רוטציה. אבל בכל מקרה, אתם לא שואלים אותו גם. הקטע יש בעלים. הקטע הוא שהלכו שחקנים, שאני משוכנע שהוא לא רצה שהם ילכו, אבל לא יכל להתמודד עם זה. תבין, דור פרץ נגמר החוזה שלו.
אף אחד לא רוצה שדור פרץ יעזוב אותו. איזה שטויות אלו, נו. אם הוא יכל למנות מביקרצב לעזוב, הוא היה מונע.
יש משפט, אני פשוט שומע, כאילו שומע את עצמי כפול, אבל אני אומר, יש משפט אחד צריך להגיד, ופה קופמן אני אומר שאני מתחבר ליוני. מבחינת גולדר, הוא רוצה בכל עונה אליפות. אם הוא יגידו לו, כן? הוא לא נמצא פה, כן? הוא לא נמצא, הוא לא חי את הקבוצה פה בארץ. אם יגידו לו, יגיע מסר מפה לטורונטו, שהמאמן כבר לא יכול להשפיע לטובה על הקבוצה, באותו רגע הוא יחליף מאמן. וזה לא משנה, כן? יכול להיות אגב שהוא יביא מאמן פחות טוב. אני מאמין שאם יבוא איביץ'י, מי איביץ'י יהיה פנוי, אז איביץ'י יש לו סיכוי טוב לבוא. אבל כרגע לא מדברים על זה, כי אני חושב שמאמינים בפטריק ון לורן, ואני לא רואה כרגע בטווח הקרוב החלפת מאמן, אבל באמת אנחנו חיים פה לפי תוצאות, וכל משחק הוא יכול לקחת לפה ולשם. כרגע לא מדברים על זה, אפשר להוסיף הרבה מאוד נדבכים למה שדיברת מקודם על שחרור של שחקנים, יש הרבה שחקנים פצועים, עזוב, זה לא העניין. העניין הוא כרגע, יש שני מפעלים, אני חושב שבאירופה מכבי עושה עבודה טובה בסך הכל, פה בליגה בארץ זה לא טוב. 4-12 זה מעט מאוד, שני משחקי חוץ, הובסה, נראתה רע, והוא צריך למצוא פתרונות, הוא קיבל שחקנים, קופמן, זה לא שלקחו לו, הוא לא
כן,
קיבל,
יש פריצה,
יש קובס, יש קניקובסקי.
רגע, הוא קיבל שחקנים, חוץ מקניקובסקי שיתאמן, הוא קיבל שחקנים שלא יתאמנו, תשמע, בחור רחקום לו על הקו, וקובס,
קובס,
אתה יודע, ברור שהוא מוכשר, אבל חסרים לו חודש וחצי,
נכון.
של הכנות, מה זה נכון. קיבל? הוא קיבל והשימוש בהם פוגע בקבוצה.
אני לא מדרבן, קופמן, אני מסכים איתך בגדול לגבי מה שאתה אומר על המאמן, מסכים איתך, אני חושב שצריך לתת לו עוד זמן ולא צריך למהר להחליף אותו, אבל יוני אמר משהו והוא משהו נכון, כל דבר רוצה להיות
אלוף, ואם
הוא יחשוב שהוא לא יכול לקחת אליפות, הוא יחליף מאמן.
על הכיפק, תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי.
נדב צלציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
דבר איתי קודם כל מה שקורה בהתאחדות לכדורגל, אחרי המחזור הבא, יש פגרה, הנבחרת יוצאת למשחק חוץ בסקוטלנד, ובינתיים יש המון פצועים שמאיימים בעיקר על מערך ההגנה. זאת אומרת, חסרונה מאיים.
למעשה יש עכשיו איזשהו סוג של... כמו כוכב נולד יש בלם נולד, מנסים של, פשוט לאתר בלמים, כי איתן טיבי פצוע ודגני פצוע, ואלחמיד לא יכול לשחק, אז כרגע יש את אופרי ארד ויש את ניר ביטון, וזהו, השאלה באמת מי האחרים שיכולים להיות, אולי גנדוס מסחרים, אבל אני חושב שיכול לפתור במשחק מול 50,000 צופים באמפטנברג, שהוא עסק בעולם בנבחרת ישראל, אז יכול שתהיה הצלחה ש...
בצעירה הוא היה?
אני לא סגור על זה.
לא, אני מנסה שקצת ניסיון, אתה יודע, בינלאומי, לראות
איזה משחק בחוד. הוא שחק בנבחרת ישראל, זה שונה לגמרי.
ברור לי לחלוטין, ברור לי.
כן, ויש לך את הבוחנה, ג'ואל הבוחנה, יש בעיה קשה מאוד. אגב, הנבחרת יוצאת כבר ביום שני. זאת אומרת, 5 ימים לפני המשחק, משהו שהוא לא כל כך שכיח
מה זה לא שכיח? אני אומר לך מהניסיון, מהקילומטרה שלי, זה נדיר. בדרך כלל לא יוצאים 5 ימים, יוצאים 3 ימים, ואתה יודע, היו חריגים, נגיד אצל קשטן, שהוא יצא 4 ימים לפני, אבל 5 ימים, אני לא זוכר כזה דבר, אני לא זוכר.
יכול להיות שרוטנשטיין מאוד אוהב את האווירה בסקוטלנד, כי גם לפני משחק, לפני 2 שנים, שהפסדנו 3-2, אז הוא גם עשה משהו כזה 5 ימים, איזה פירה כזאת ליד גלאזגו, והגיע למשחק. יכול להיות שהוא מאוד אוהב את הפירה, את האוכל שם, אז הוא עושה את זה עוד פעם. אבל
אף אחד לא אוהב את האוכל בסקוטלנד, גם לא הסקוטים.
את האמת, אני גם ראיתי מספר פעמים בגלאזגו, זה לא מקום לאכול בו.
אפילו הפיצה לא טעימה שם.
נכון. גם לא מזה הגע האוויר, גם לא זה, בסדר, לא משנה, פחות זה, אבל בואו נגיד לכם זה ככה, היום רוטנשטיין עושה ככל העולה על רוחו, כי רוטנשטיין יודע שמשהו לא יעשה, הוא לא ממשיך בנבחרת ישראל בעונה לקדנציה הבאה, ולכן אתה רואה את כל ההתנהלות שלו מדבור, דרך מכבי חיפה, ודרך כל ההתנהלות האחרת, פשוט הוא כרגע דואג רק לעצמו, לרזומה שלו, וזו גם הסיבה בין היתר שהוא יוצא 5 ימים לפני, הוא רוצה בסופו של דבר,
כן, הוא עושה מה שהוא רוצה, בדיוק, לא.
הלאה, בואו נתקדם לכיוון ביתר ירושלים, כמו מכבי נתניה, ביתר גם, שתיהן מהקבוצות הגרועות בליגה ברמת המשחק, אם אנחנו מנטרלים באמת את הדרבי נגד הפועל ירושלים, שבו הם תפסו קבוצה במצב קטטוני, אתה יודע, באלם אנפילקטי, שאר המשחקים פשוט הם לא פוגעים.
אני חושב שביתר ירושלים זה הקבוצה הכי לא מאומנת בליגה.
אגב, שתי הקבוצות נפרדו בתיקו אחת במפגש הצמרות ביניהן.
שנתניה הוביל 1-0, זה בועד שהיא ישבה. אני חושב שביתר ירושלים אחת הקבוצות הלא מאומנות בליגה, זו קבוצה שבעטה למסגרת בכל 4 המשחקים שלה, 5 פעמים בסך הכל. כולל 3 שערים נגד הפועל ירושלים, שכמו שקוף אומר, היא הייתה באיזשהו סוג של אלן, שראתה את הקהל של ביתר ירושלים בטדי. אבל למעט הפועל ירושלים, ביתר ירושלים, תשמע, יש לנו כל כך הרבה בעיות.
כן, זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שביתר ירושלים, להגיד עכשיו היא לא מאומנת, זה אתה יודע, זה נכון, יכול להיות גם מבחן התוצאה, רואים שהיא קבוצה בעייתית, אבל הסגל שלה מאוד מדולדל, והיא במצב, אני לא יודע אם לקרוא לזה משפטי, אבל מצב מעשי מאוד בעייתי, מוצאת למכירה, עכשיו הנאמן הזה שמינה חוגג, מבקש
למצוא. כן, אבל מה נאמן זה עושה?
כלום הוא לא עושה, מה הוא עושה?
הוא אומר תביא לי תקציבים, מה הוא עושה?
נכון, אתה
כאילו... מה התפקיד שלו?
כי מה שהבנתי ממך, שהוא לא מינוי של בית משפט, הוא לא יכול להתנהג ככה. אז זהו, אז הוא עושה מה שהבא חוגג אומר לו, חוגג פשוט אמר לו, בוא תעמוד בחזית, אני לא יכול לדבר עם X, Y ו-Z, בוא תפתור לי את הבעיות איתם.
אבל רגע, אני לא מדבר לא עם X ולא עם Y ולא עם Z, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא ישב עם עיריית ירושלים, הוא אומר לו, בואו תעזרו לי לבדוק את החודש, בואו תעזרו לי למצוא רוכש, אני חושב שגילו גם אני, גם אתה וגם קופה, אני יכול לעשות את זה אפילו בחינם, רק בגפר
אני חושב, אני חושב שלעיריית ירושלים בימים האלה, לא שבימים אחרים, אתה יודע, יש שם שלווה, כן? אבל אני משוכנע זו העיר המורכבת ביותר בעולם הדמוקרטי בטח, אוקיי? אבל יש שם בעיות אחרות מה שלמצוא רוכש וכאלה, ובוא נאמר שבמצב היום גם טדי קולק שהיה ראש עירייה מיתולוגי ואמריקאי במוצאו, לא היה מסוגל לנסוע לארצות הברית ולחזור עם רוכש,
לא,
למשל.
תקשיב רגע, אני לא מסכים מה, איתך.
בוא נה,
לא
ירושלים תוססת, היא רוכשת.
אני לא מסכים
עכשיו
איתך.
עכשיו למצוא רוכש?
אני, כן, אפשר, ביתר ירושלים זה קבוצה שאפשר למצוא לה רוכש, אף אחד לא שמע מה תג המחיר שהציב חוגג, אף אחד, כמו יואב קאס.
הוא אמר
תוך
5 דקות אני סוגר.
מה? בכמה?
הוא אמר, אם יש רציני, 5 דקות...
כמה עשירי עולם יכולים לרכוש את ביתר ירושלים, זה 20 או 50 מיליון? תחליט, בכמה?
היום, אם אתה אומר, אם אתה רושם צ'ק של 15 מיליון שקל לחוגג, שלך.
פלוס כל ההתחייבויות.
פלוס כבר, כן, ברור.
אז אתה צריך להרים תקציב, 50 מיליון.
תקשיב, בוא נרים טלפון למליניה, כי הוא רושם לו את זה בדקה.
זה נכון. האחרונות,
תגיד לי רגע, השאלה קומן זה לא אחד שנמצא על הכוונת של הנאמן?
קומן זה הקורבן של הסיטואציה, בוא נהיה אמיתיים,
נכון, אז מה, אבל יש לו עדיין 4 נקודות מ-12.
כן, בסדר, אבל גם לבן לובן יש לך 4-12, ולברק בכר היה 4-12 עד המשחק האחרון, 4-9, לא עד המשחק האחרון עם הקאפט.
לגמרי.
וגם הפועל תל אביב עם 7 נקודות, אתה מבין, זה לא עכשיו שכל הליגה ברכה, אבל עדיין הבעיה בביתר ירושלים שיש לך הרבה פצועים, לירן רוטמן ועמית כהן ומיכאל אוחנה וזרגרי והזר שעוד לא הגיע, אמר, זאת אומרת, יש לך הרבה דברים, הרבה משתנים שעוד יכולים לקרות שם משהו שהוא כן יקדים בסופו של דבר את הקבוצה הזו, ולכן חכים, אבל יכול לך משהו אחר. אם לא אלי אוחנה, קומן גור בבית ירושלים. קומן, חבר קרוב של אלי אוחנה, הוא מרגיש מחויבות כלפיו, הם שניהם הגיעו לסיטואציה שהם לא חשוב שהם הגיעו אליה, כי היום בסופו של דבר אלי אוחנה מנהל לבית ירושלים, וקומן הוא המאמן, והוא עושה השיחות אספות קשות וכל השפיות האלה, אבל בסופו של דבר, אם אלי אוחנה לא במערכת, ארווין קומן כבר מזמן על המטוס
לאמסטרדם. כן, אבל גם זה, תשמע, כל עוד לא יש שיפור שם ביכולת, והוא יראה, עכשיו הוא לא יכול להחליף, והוא יראה שהוא מסוגל לגרום לשינוי. אתה יודע, השחקנים ייכנסו לכושר בפגרה, כל הדברים האלה, זרגרי אולי יחזור לפעילות.
אחרי הנבחרת.
בהרכב, כן, אחרי הנבחרת, אני מאמין שהוא ייתן את הזמן, אבל כמה משחקים אחרי זה, אם לא יש שינוי, אתה יודע, זה לא שהוא פה, יש לו חוזה כמו אח שלו של 16 מיליון דולר פיצוי, מיליון יורו פיצוי.
כן, אבל זה עשינו גם מהמזול. כן, הוא ילך. הוא עובר 150 אלף דולר, ולא...
אז אני אומר, אז הוא ילך, הוא ילך. כנראה שלאכול יש לו.
נו, ויבוא מישהו אחר, ומה מישהו אחר
זה יעשה? נכון, מה מישהו, כלום, כלום, מה לעשות? זה מה שיש, ככה זה נבנה.
זה היכולת, זה הרמה, זה הכישרון, זהו, אין מה
שמעבר
לא תסלח.
איך תיקח?
אהלן,
עכשיו שומעים, סאו.
אני לא שומע אותו.
עכשיו שומעים?
כן.
אוקיי, אז ליגת אלופות, כמובן שאנחנו מצרפים את עוזי דן לפינה שלנו, ונתחיל...
שיהיה מישהו שיבין.
ברור, אז מי יבין אתה?
נכון, אני אומר,
המלצתי.
עוזי, אתה איתנו?
כן, כן.
יפה. נתחיל במשחק של בנפיקה ליסבון מול ברצלונה. בנפיקה מארחת ברצלונה, אני רוצה להזכיר לכם, במחזור הקודם הובסה 3-0 על ידי ביירן, אולי סימנים של התאוששות עם הניצחון שלה ללבנטה, ובנפיקה סיימה בתיקו 0 מול דינמו קייב. בוא ניתן את היחסים, כאמור הפורטוגלים הם מארחים את המשחק הזה, ניצחון ביתי של בנפיקה 2.95, תיקו 3.20, וניצחון של חוץ של ברצלונה 1.90. ברצלונה למרות הכל פייבוריטית. עוזי, הימור שלך.
אני אזכיר לך שפורטו בבית הפורטוגלית הפסידה 5-1
לליברפול,
וספורטינג ליסבון במחזור ראשון הפסידה 5-1 בבית לאייאקס.
אז זה לא השבוע של הפורטוגלים.
לא, זה לא
של הכדורגל הפורטוגלי.
אז אתה הולך, עוזי?
ברסה.
ברסה. למרות הכל עם ברסה. קוף.
אני מזכיר לכם ששמה בליסבון, ברסה חטפה 2-8 מביירן. אתה הבין? אז אני אלך היום על איקס.
אתה אומר הם בטראומה. פוסט-טראומה.
כל הזמן בטראומה. כן. ואין את מסי שיציל.
אוקיי, יוני, אתה משלים לנו פה משולש.
לא, אני לא אזכיר לכם כלום, אבל אני אגיד לכם שברסה מנצחת.
אוקיי, אני הולך עם קופמן לשם שינוי, שברצלונה נמצאת במשבר עמוק, ואני כן אלך פה על טקו. עוד קבוצה שלא ממש מצליחה בליגת האלופות, זוהי מנצ'סטר יונייטד, למרות הגעתו של רונלדו, אז מנצ'סטר יונייטד הופתעה במחזור הקודם, 2-1 הפסידה ליאנג בויז השוויצרית, וגם הפסד של השבוע לאסטון וילה, די מגמגמת, מארחת את ויה ריאל, שסיימה בתיקו 2 מול אטלנטה.
שחזור של גמר ליגה האירופית.
כן, אבל בכל מקרה, הפעם זה מסגרת ליגת אלופות, זה משחק מעניין עם יחסים מאוד מעניינים. מנצ'סטר יונייטד, ניצחון ביתי שלה צפוי לפי הווינר 1.35, תיקו 4.10, וניצחון חוץ של ויה ריאל 5.20, כך שגם תיקו פה זה יופי של הימור אם אתם לוקחים.
כסף,
עוזי.
תשמע, 4 פעמים הם נפגשו בליגת האלופות, 4 פעמים היה 0-0, ואני קצת מתפלא שטקו נותנים כל כך הרבה, קודם כל שנראה גולים, אבל אני אלך עם יונייטד, אני חושב שיונייטד תנצח בשיניים באיזה 1-0 קשה.
חייבת יונייטד. לעשות את זה אם היא רוצה להמשיך הלאה, מה שנקרא. קוף.
איקס.
קוף הולך עם האימור של הכסף. יוני?
אני הולך עם רונלדו, אני זהו, אתה יודע, צריך לשים סוף לסאגה הזאת ששום דבר לא הולך
מה זה צריך לשים סוף? כמו שדוביד זה על אמר יש מימול מתנגד.
וכן, אבל עדיין רונלדו עושה את ההבדל, וזה לא כמו, זה לא ייגמר כמו שאוזי אמר בארבעה משחקים האחרונים בטקו.
אוקיי, אז אם אוזי אמר, אני חובר אליו, אני מסכים איתו בוודאי, קטונו. משחק אחרון במסגרת הפינה הזאת, אטלנטה איטלקית מול יאנג בויז, כאמור יאנג בויז השוויצרית הפתיע עם ניצחון 2-1 על יונייטד, אטלנטה סיימה בתיקו 2 מול ויאריאל, למשלימות כאמור את הבית של יונייטד וויאריאל. ניצחון ביתי של האיטלקים 1.30, תיקו 4.20, וניצחון חוץ מפתיע במיוחד של השוויצרים 5.90. אם יוני נתחיל איתך לשם שינוי.
נו, אין פה אימור, איטלקים מנצחים את המשחק הזה בקלות.
קל?
קל מאוד.
קיבלתי, קוף.
איקס.
איקס, תוצאה מעניינת. עוזי, בוא תנעל לנו את הפינה.
אני עם יוני, לא קל, אבל לאטלנטה מנצחים, ואני גם, אם יש אובר גול עם המשחק הזה, גם הייתי מאמר על זה.
אז אתה אומר שהאיטלקים לוקחים את זה.
כן.
כן.
דרך אגב, למה אתה חושב כך? זה דווקא יאנג בויז נתנה משחק יפה מאוד בשבוע שעבר.
גם אטלנטה, אטלנטה קבוצה יותר טובה, אטלנטה בבית, ואחרי שאתה מנצח את יונייטד, זה סי, זה ניצחון הכי גדול בהיסטוריה של יאנג בויז אולי.
אז יהיה נפילת מתח, אתה אומר.
לגמרי.
אוקיי, אני פה חושב שטקו בהחלט תוצאה מעניינת, ויש פה גם לא מעט כסף, כאמור 4.20. אז אלו הם היחסים, ניצחון ביתי של אטלנטה 1.30, טקו 4.20, וניצחון חוץ של יאנג בויז 5.90, בפינה הבאה גם כן נתעסק בהרחבה במשחקי ליגת האלופות הערב, תודה, ואתם ממשיכים עם אוזי אחרי האות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
כן, אוזי, בוא נדבר קודם כל על PSG, שעה ראשון של מסי בצרפת, בפריז, 2-0 על מנצ'סטר סיטי, לטעמי, שוב, החובבנית, PSG גם הייתה טובה יותר וסיכנה יותר, אבל זו התוצאה.
אני לא חושב שהייתה טובה יותר, בטח לא סיכנה יותר, היינו, היו שם החמצות מזעזעות של סיטי, משקופים.
במחצית הראשונה רק.
מול שער, אתה יודע, ואם זה נכנס אז הכל שונה, סיטי, המשחק אני חושב שהיה שקול, אבל מי שמכניס את הכדור לרשת, הוא מנצח, ראינו משחקים שנה שעברה, מי שזוכר את סן ז'רמן נגד ביירן, כל אחת ניצחה משחק שהיא הייתה פה הרבה הרבה פחות טובה, וזה, כי זה הכדורגל, שריף נגד ריאל אתמול, היה צריך להיות 15-0 לריאל מדריד, הפסידו 2-1. זה הגדולה של המשחק. מסי גול גדול וחשוב מאוד, זה לא רק בגלל שהם עשו טקו במשחק הקודם נגד ברוז' והיו צריכים את הניצחון.
מה הקטע שלו עם היכולת מול האנגליות?
כי בהתחלת הקריירה הוא לא מצליח נגד אנגליות, ב3-4 שנים הראשונות שברסה הייתה בגדולה וכולי, הוא לא הפקיע נגד אנגליות, אז הוא הפקיע נגד כל קבוצה אחרת, וזה, אני חושב שמאז יש לו איזו מוטיבציה ספשייל, ומאז 35 משחקים נגד אנגליות 27 גולים, כולל כל פעם שהוא משחק נגד פפ גוורדיולה, איש שלא רוצה להגיד גידל אותו, אבל תחתיו הוא פרץ, לא משנה אם זה בביירן, בסיטי, במקום אחר, הוא מפקיע, ולא רק שהוא הזכיר, גול גדול, ושילוב עם אמבפה, ונאמר פרסם תמונה אחרי המשחק ששלושתם בחדר הלבשה, עכשיו אין דבר מאחד ומשמח יותר מניצחון, אז כל הביקורות של השבועות האחרונים, זה שהם לא מסתדרים, זה שמסי לא מפקיע, הוא גם לא שיחק הרבה, כי הפצוע כמובן, וכו' וכו', אין דבר יותר משתיק ביקורות, ויותר מאחד, ויותר זה מניצחון ושערים, וזה מבחינת סן ז'רמן, המשחק הזה יכול לשנות את המומנטום של העונה, בצרפת הם יקחו אליפות הרי, אבל אם הם יכנסו עכשיו בליגת אלופות, אז יש להם עכשיו שני משחקים נגד לייפציג בשתי המחצורים הבאים, לייפציג נראית רע מאוד, הפסידה את שתי המשחקים שלה, הם יכולים לתפור את לייפציג גם עם שלישיות ורביעיות, ופתאום זה יהיה מה שהקטרים מקווים שזה יהיה.
תגיד, יובנטוס צ'לסי הערב זה סוג של מוקש ליובנטוס.
משחק קשה מאוד ליובנטוס, גם צ'לסי בא בלי קנטה, בלי מייסון, עם קורונה, בלי מייסון מאונט וכולי, המזל של יובנטוס, שגם דיבלה וגם מורת הפצועים ולא ישחקו, המזל של יובנטוס, שניצחה משחק ראשון את מלמי, שבבית הזה, כשאת מלמי ואת זנית, אז יובה גם אם היא לא, גם אם היא תפסיד לצ'לסי היום, היא כנראה תעלה, אבל אבל יובי, למרות שהיא בבית, ולמרות שאנחנו מדברים על קבוצה שלקחה 9-10 אליפויות איטליה בעשור האחרון וכו' וכו' וכו', היא אנדרדוג מובהק נגד צ'לסי, וזה אומר הרבה על, על היכולת של יובי בפתיחת העונה הזאת. ושאתה מסתכל על הסגל של המתח
שדיבה לפתור. זו תקופה כזאת, לא?
סליחה?
תקופה שיובי עוברת...
כן, כן, סוג... תקופה, תקופה לא פשוטה, ורונלדו עזב ואלגרי מאוד... אלגרי שהגיע ליובנטוס, לא בנה על זה שרונלדו, זאת אומרת, בנה על זה שרונלדו יישאר, יש לה בעיה בהגנה, אני לא יודע אם דליכט יעלה היום, אבל דליכט כבר לא יהיה הבלם הגדול שחשבו שהוא יהיה, וקהליני כבר בן 37, ואני מסתכל על הסגל של יובנטוס, ואתה אומר לעצמך, אחת הקבוצות הבחירות בעולם, זה לא הסגל שאני מצפה מיובנטוס, ואתה מסתכל על הסגל של צ'לסי, אתה אומר וואלה, גם שחסרים להם שחקנים כמו קנטה וכו', יש פה גדולי עולם.
תגיד, כמה משמעותי היום מנצ'סטר יונייטד נגד ויאריאל לרונלדו, למנצ'סטר יונייטד, שמו הרשקיבו הרבה מאוד.
משמעותי מאוד בגלל התוצאה הגרועה מאוד נגד יאנג בויז, שכאילו הקבוצה החלשה בבית, יונייטד לא מנצחים היום בבית את ויאריאל, מתחילים להשתבך בנוגע לעלייה, יש להם אחרי זה פעמיים אטלנטה שזה מוקש. תשמע, רונלדו התחיל מצוין, גם את השאר הפקיע במשחק אחד בליגת האלופות, הפקיע גול בליגה, הפקיע, רונלדו עושה את שלו, אבל קצת כמו ביובנטוס, זה שהוא מנפק מספרים זה לא מספיק, אם הקבוצה לא מצליחה זה לא שווה הרבה. משחק מאוד מאוד חשוב למנצ'סטר, אולי אתה יודע ששום תוצאה חוץ מניצחון לא תספק, והעודים יתחילו לדבר על, בייחוד שבאנגל כבר משחקים בעיני קהל מלא, 75 אלף צופים באולד טראפורד, ויש לסולשיאר, פתח את הליגה לא רע בכלל, אבל יש לסולשיאר בעיה בליגת האלופות, 11 משחקים הוא ימד את מנצ'סטר יונייטד ואז שהוא מונה בצ'מפיונס, 7 הפסדים, זה מאזן שנכון שחלק זה נגד קבוצות גדולות, אבל חלק זה נגד יאנג בויז וכולי, זה מאזן מחפיר שהוא חייב לשפר אותו.
בוא נדבר רגע על ביירן דינמו קייב, אם דינמו קייב עושה איזושהי סוג של הפתעה, היא יכולה להשאיר את ברצלונה בחוץ.
אם דינמו קייב תעשה סוג של הפתעה, זה לא יהיה היום באליאנס ארנה, היא יכולה אולי לעשות הפתעה נגד ברצלונה, יכולה...
תקו לא יכול...
אני לא רואה את זה קורה, ביירן היום לטעמי...
מכונה הרסנית.
אולי, לא יודע מה הכי טובה באירופה, אבל ביירן בבית נגד דינמו קייב, ובוא נגיד שזה הבנקר של הערב, לטעמי.
כן, הבנקר. בוא, נגענו קצת, אבל בוא ניגע עוד פעם בנפיקה לסבון נגד ברצלונה, זה משהו שזה סוג של מבחן דרכים לברצלונה, להמשך שלה בכלל.
תשמע, זה נכון, אבל ברצלונה, אני חושב שקצת מחמירים איתם, זה נכון, פתחו את העונה לא טוב, מנסי עזב, כל הברור, אבל ממפיס דפאי בכושר נהדר ועושה דברים נהדרים, אנסו פאטי חזר, ראינו אותו משחק 10 דקות ומפקיע בליגה, הוא לאט לאט יחזור, יש להם הרבה מאוד פצועים. ברצלונה, איך אמר אנסו פאטי, אנחנו נאבק על כל התארים, אני לא יודע אם הם יאבקו על כל התארים, אבל ברצלונה היא לא טובה כמו שהייתה, אבל היא לא כזאת גרועה כמו שעושים ממנה.
כן, אבל יש מה שנקרא,
אני חושב שגם עם ארטל 2, אני חושב שהם יצחו את בנפיקה, הם יעלו מהבית הזה ביחד עם ביירן, אז כן, ביירן כמובן, ביירן זה רמה אחרת, הם ניצחו אותם בקמפנו, ביירן תהיה ראשונה, אני לא רואה מצב שברצלונה לא גומרת לפחות מקום שני בבית הזה.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה השלימה את ההכנות, יצאו לברלין, מחר בשעה 10 משחק מחזור שני מול אוניון ברלין. מהבונדסליגה שידור ישיר של המשחק הזה בספורט 4, משחק קשה מאוד, אבל אני מניח שבאמת חולמים שם על סוג של תקו, תהיה תוצאה נחמדה.
כן, תיקו זו תהיה תוצאה, לא רוצה להשתמש במילה סנסציה, כי זה לא הפסד של ריאל מדריד אתמול, אבל עדיין תיקו תחשב להפתעה גדולה מאוד מבחינת מכבי חיפה.
יש להם בית מאוד קשה, זה לא...
נכון, שעינות, נכון.
בית שאתה יודע, שאם אתה שם אותו בשלב הבתים בליגת האלופות, אתה לא אומר אף קבוצה פה לא אין למקום.
נכון, פיינורד ואוניון, נכון.
נכון, ופרט, אבל עדיין מכבי חיפה מגיעה, אתה יודע, בידיעה שאין לה יותר מדי מה להפסיד, היא יכולה רק להרוויח.
השאלה שלא איך מכבי חיפה מגיעה, השאלה שלי, אני רוצה לשאול אותך, מבחינה מקצועית, מה בצוות המקצועי אומרים? המשחק נגד אוניון חשוב פחות מאשר המשחק נגד באר שבע, כי זה שלושה ימים אחרי, והאוכל והחמאה.
נכון, אני מסכים איתך יוני, אבל ברק בחר לא הולך לשמור את הצילי או איזשהו כוכב על הספסל כדי לשמור אותם לבאר שבע. ההפך הוא הנכון, הוא הולך להשתמש בכל הכלים הכי טובים והכי חזקים שיש לו, לעלות עם הרכב הכי טוב שיש למכבי חיפה, כדי לנסות, אתה יודע, ולעשות איזושהי סנסציה, הפתעה, לגנוב איזה טקו, ניצחון, לנסות באמת לבוא ולחזור מגרמניה עם תוצאה טובה, זה משהו מעבר לנקודות, כי אם מכבי חיפה קודם
כל... לא, זה הרבה מעבר לנקודות, כי מי שמכיר את
זה... זה משהו גם מורלי שיכול לתת פוש אדיר למועדון הזה.
לא רק זה, אם יש משהו, אלבז, אם יש משהו שבמכבי חיפה יודעים כולם, כל המערכת, זה שאירופה זה אחד הדברים הכי חשובים ליאנקל'ה שחר. אני לא אגיד יותר מאליפות בארץ, כי אליפות בארץ זה משהו הכי חשוב, אבל להתקדם באירופה, שהשם של מכבי חיפה יהדהד באירופה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. אני אומר לך את זה כמי שליווה את יאנקל'ה שחר בעשרות משחקים באירופה, בארץ ובחול. העניין של אירופה זה אצלו בדם, זה חשוב לו. איך ההופעה, איך נראים, לפעמים לא חשוב לו ניצחון או יוסד, חשוב לו איך נראים, איך מתנהגים, איך מתייחסים. ולכן אני שואל אותך, אם אתה אומר לי שהוא באמת הולך להשתמש בכל הכלים החזקים שלו, אז כל תוצאה שלא תהיה היא תעבור בשלום מבחינת ברק.
כן, אז בוא אני אענה על זה עוד פעם. אז קודם כל, אחרי הפסד למכבי תל אביב הייתה באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה, ואני עדין במכבי חיפה, אבל אתה יודע, אז הגיע הניצחון בגביע הטוטו בגמר, ואז הגיע הניצחון במחזור האחרון על מכבי פתח תקווה, ומכבי חיפה רוצה ליצור איזשהו רצף ניצחונות, רצף של תוצאות טובות, שבאמת, אתה יודע, ייתן לקבוצה הזו איזשהו פוש לקראת המשך העונה. עכשיו, מעבר לחשיבות של המשחק הזה, ברק בחר מבחינתו בכל אופן, מודע להבדלי הרמות, הוא מתכוון לעלות במשחק הזה עם מערך די הגנתי שכולל ככל הנראה שלושה בלמים, אורי דן, אופרי ארד ובוגדן פלניץ', וגם קישור אחורי, אתה יודע, די מעובה שכולל גם את רודריגז, גם את אלי מוחמד וגם את ג'אבר. אז מבחינתו, אתה יודע,
מי בצדדים שליד השלושה בלמים האלו שעולים
ויורדים? ככל הנראה שרי ואצילי, חזיזה ככל הנראה, זה עדיין, אתה יודע, האימון המסכם רק עכשיו, אז אנחנו לפי מה שתורגל. בחוד יש עדיפות לדוניו על פניו של דין דוד, אולי בגלל, אתה יודע, בגלל המהירות שלו, אולי בגלל שהוא משחק יותר בשפיץ ודין דוד יותר באגף, אבל אחרי האימון היום, אחרי האימון המסכם יותר חכמים. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה מבינים שמגיעים למשחק הזה כאנדרדוג ברור, אבל הם מאמינים שלמרות כל זה הם יכולים לחזור עם תוצאה טובה. יש מעל 1,000 אוהדים של מכבי חיפה שגם יצאו ללוות הקבוצה, זה מספר מדהים.
זה פשוט, הפצועים ש... לא יאומן הדבר הזה של האוהדים, פשוט מדהים, מדהים.
הפצועים שנשארו כאן, אלבז, אחרי הפגרה, מי מהם חוזר לפעילות?
אחרי פגרת הנבחרת, מי שאמורים לחזור קודם כל זה מוחמד אבו פאני, וזה נטע לביא וסטריין. שלושתם אמורים לחזור, אתה יודע, אבו פאני זה גבולי כזה, הוא אמור לחזור, אבל יכול להיות שאתה יודע, יתעכב בעוד איזה שבוע, אבל הוא אמור לחזור. נטל אביב וסטרנג זה באופן ודאי. בן שר כבר תפוי להיות מחר בסגל מבחינת ברק בחר. אז ככה, אתה יודע שברק בחר, הצרות של העשירים הולכים להיות לו צרות עוד יותר, אתה יודע, כאבי ראש גדולים מאוד, אם צריך להתמודד עם לא מעט שחקנים.
כן, אבל יש לו אירופה, והוא צריך רוטציה וספסל עמוק, אין פה כאבי ראש. אם אבו פאני משחק או רודריגז משחק, מבחינתי זה עין נוח. היחיד ששם שובר שוויון זה אלי מוחמד ו...
רודריגז
ואבו פאני זה באותה רמה, למרות שרודריגז הרבה יותר בנושא.
נכון, אבל כשאתה רואה את רודריגז ואת אבו פאני ואת אלי מוחמד ואת נטע לביא, ואתה יודע, ויש לנו גם את... את ג'אבר, ויש לך את מאור לוי, אז יש לא מעט שחקנים, אתה יודע, שאני משחק על אותה עמדה, וזה
ומכבי חיפה תצטרך למצוא פתרון, לדעתי בכל אופן.
רק לפני שבוע היו חסרים שחקנים בקישור, שכחת.
נכון, גם עכשיו חסרים עדיין שניים, זה גם נטע וגם אבו פאני, אבל אתה יודע, ברגע שכולם קשירים, אז אתה יודע, אז מתחיל באמת הצהרות, וברק צריך לראות איך הוא משלב את כולם.
תגיד רגע, רציתי לשאול אותך משהו. רציתי לשאול אותך משהו לגבי הפנייה של מכבי חיפה לשחרר את השחקנים ביום שלישי ולא ביום שני כדי שהם יוכלו לשחק. אגב, פנייה גם ש... אני יודע, אני חושב, רציתי לשאול אותו איך קיבלו את זה במכבי חיפה. זה שהיא נדחתה זה כתוב וראינו וקראנו. השאלה איך קיבלו את זה.
ברור שהם לא מרוצים מזה ולא שמחים מזה, אבל אתה יודע, הם נאלצים להשלים עם המצב הזה. מבחינתם הם רצו, אתה יודע, עוד יום אחד, אבל אתה יודע, זה משהו שמה ש... שלא הסכימו, והיה ברור מראש גם שהפנייה הזאת תדחה, אז
אין יותר מדי ברירות. אלבס, תענה לי תשובה קצרה, קריית שמונה, צפויים שם השינויים בקרוב?
אתה יודע, הניצחון הזה שהם השיגו על נוף הגליל נותן להם איזשהו טיפה אוויר, למרות שאני הייתי במשחק, אני יכול להגיד לכם.
זה ניצחון בלי ביתה אחת המסגרת. נכון.
גניבה מארץ הגניבות וקריית שמונה בעיניי. ראיתי את רוב הקבוצות בליגה, את כל הקבוצות בצפון. אני יכול להגיד לכם שבמצב הנוכחי קריית שמונה מועמדת מספר אחד לירידה.
אלבז, המון תודה. אנחנו רוצים לקבל עדכון מהשטח, מהדיווחים על התאונה. המזעזעת בכביש 89 בסמוך לחופש, ואנחנו אומרים שלום ליואב מינץ, עמיתנו מרדיו צפון, מעבר 4.5.
שלום יואב.
מה העדכון נכון לעכשיו?
נכון לעכשיו, סיכום של הדברים הם תאונה שהייתה בסביבות השעה 5:30, אוטובוס של קבוצת מיטלים של תנועת בני עקיבא התנגש במונית וברכב פרטי. הכביש הזה הוא כביש שיוצא מכיוון חורפש לכיוון שמורת מירון, בגדול כביש עם שני מסלולים בלבד, אבל כביש רחב מאוד, כביש מאוד נוח. בסך הכל, להערכתי האישית, מכמה שאני עובר שם הרבה מאוד, מדובר בגורם האנושי, אבל נניח למשטרה לבצע את החקירה. למרבה הצער, 5 הרוגים, גבר בן 45, לא בורים, זה נהג האוטובוס שנלכד ונהרג, כרגע זה נחקר, אישה בת 35, נער בן 15, נער בן 12 וילדה בת 5, 4 הרוגים האחרונים שאמרתי כולם מאותה מונית. יותר מ-50 פצועים פונו לשלושה בתי חולים בצפון, לזיו בצפת, לגליל בנהריה ורמב״ם בחיפה. הרבה מאוד כוחות הגיעו למקום של המשטרה, מגן דוד אדום, איחוד הצלה, וגם כוחות של צה"ל מפיקוד הצפון יחד עם יסעורים כדי לסייע בארמת האוטובוס. הקטע הוא שהכביש הזה יהיה חסום לזמן די ארוך, מאחר שהאוטובוס בהתהפכות שלו חסם את רוחב הכביש. אני מניח שגם אתם מכירים את הכביש, כי זה כביש מאוד מאוד ראשי בדרך לצפון, הוא לא כביש של כמה נתיבים, אבל כביש מאוד נוח לנסיעה ולמרבה הצער.
אני רואה באמת מעבר לדיווחים על הפצועים אנוש שהועברו במסוקים למרכז הרפואי רמה מחיפה, גם 23 פצועים שהובהלו למרכז הרפואי זיו בצפת.
כן, הוא אמר.
לא, אבל כן, מתוכה, זיו, אבל גם מתוכה.
בצפת, לגליל, כן. בנהריה ורמב"ם.
אבל בחיפה. גם מתוך ה-23 האלה יש 5 קפה, 5 קשה.
נכון.
6 בינוני, 12 קהל.
נכון. זה המצב נכון לרגע זה, אבל עוד שוב, הנתונים האלה כופן הם לא סופיים, כי הם ככה די קרוב לסופיים, אבל הם בשלב של פינוי, ואלה הדברים כרגע בנקודת הזמן הזאת, ואנחנו כמובן עוקבים אחרי מה שמתרחש, תאונה בהחלט קשה של הערכתי. אני רוצה עוד נקודה אחת מתוך ניסיון בנימה
איתי. יואב, אני מקבל פה איזה דיווח, כנראה שגם אתה מקבל אותו, אבל לא רואה אותו בשיחה, שנהג האוטובוס כן הוא אחד מההרוגים.
כן, זאת הייתה הערכה, אני לא רציתי להגיד את זה בצורה ודאית, אבל זה מה שנראה כרגע. מה שאני רוצה לומר לסיום משפט אחד, מאחר שאני מכיר את הכביש הזה כבר למעלה מ-20 שנה, השעה הזאת של 5:30 היא גם שעה שגם הזווית מול השמש, מי שיורד לכיוון חורפש, היא שעה משמעותית. אם הגורם האנושי נשמר, נסיעה זהירה, במהירות מותרת, גם הזה אפשר להתגבר. כל הגורמים האלה ביחד, כנראה כן. שיבדקו אותם. אלה פרטים.
תודה על הדיווח, תודה לך.
תודה לכם.
אנחנו חוזרים כדורסל עכשיו, אור שקדי, וואלה, שלום.
ערב טוב, האם אפשר להגיד ערב טוב
כן, כן זה, לא זה המצב, ובוא נקווה שבאמת זה הרפואה שלמה לפצועים. הליגה, היורוליג חוזרת מחר, 9:05, מכבי תל אביב פותחת את העונה במשחק ביתי מול ביירן מינכן. משבעת המשחקים הקרובים בעונה, חמישה יהיו משחקים ביתיים שיסייעו למכבי על פניו, אתה יודע, להתארגן, בסך הכל לא היו יותר מדי אימונים, חמישה שחקנים חלו בקורונה, כך שבסך הכל אימוני, יותר מדי אימונים לא היו.
שמע, מכבי מגיע למשחק הזה, והיא צריכה להגיד הרבה תודה למזל, כי אם הייתה משחקת כנגד קבוצה א' חזקה, ב' הייתה בסיטואציה טובה, אז הייתי אומר שמכבי מגיע כאנדרדוג, ואז כך, לדברים האלה לא צריך להפתיע פלנטה ז'יז'יץ', שנקצע בידי חודש וחצי, וביירן מינכן, שמשחקת נגד מכבי, הקבוצה השנייה ביורוליג שנפגעת מקורונה, אנחנו יודעים כרגע על שישה שחקנים שלא הגיעו עם ביירן לתל אביב. עוד שחקן, קורי וולדן, שאנחנו מכירים אותו מחולון, נמצא בספק למשחק. זה קבוצה שהפסידה במחזור הראשון לאולם. לא נראית כל כך טוב. בסגל מאוד חסר. יש לה איכות, אבל כמו שאנס פרופולוס אמר, אין לה עומק. יש לה 6.5 שחקנים בערך היום, 7 שחקנים, לתת פייט למכבי. ומכבי עם כל הרכב החסר שלה פה, בבית, צריכה לנצח ביירן.
כן, רק בעונה שעברה, אני זוכר, ביירן הגיע לכאן להיכן משחק ראשון וניצחה, נכון?
ביירן, שנה שעברה הגיע לפלייאוף ביורוליג,
אבל השינוי... כן, עונה טובה, אוטלו אנטר משחק בביירן.
כן, הוא לא שיחק רוב ההכנה, בגלל לא צריך לעזור ראשון בליגה, אם אנחנו מביאים, הוא
משחק. ההכנה בכלל שמכבי, הייתה
בעייתית. כן, אבל אנטר דיברנו על ביירן, ואנטר מחר פורש את מכבי תל אביב, את ג'יילן ריינולדס, הוא שיחק איתו במכבי, ואחרי זה עזב. בוא נגיד שיש פה הרבה פיקנטריה סביב המשחק הזה.
אבל כמה הכנה, בוא תענה לי לעניין הזה, כמה הכנה לקויה או הלא מוצלחת של מכבי תל אביב יכולה לפגוע בה?
מאוד, מאוד, אבל לא פעם אני אומר, יש לה הרבה מזל, שזה היריבה שלה, גם שבוע הבא היריבה שלה מאוד פצועה, כוכב האדום, יצא לה פשוט מהשמיים, שלא רק שהגרלה שלה בתחילת העונה היא הגרלה נוחה, גם שתי היריבות הראשונות שלה מגיעות מקרטיות למשחקים האלה, אז היא יכולה איזשהו לעבור, כדי אתה אומר, יריבה סבירה, אני לא מדבר עכשיו מהטופ של היורוליג מגיעה לכאן, נגיד בסקוניה כזאת, שהיא קבוצת ממוצעת, מכבי בבעיה קשה. אבל יצא למכבי טוב, אני עוד פעם לא מופע אם מכבי מתקשה מאוד מחר, כי עם כל הכבוד לארבעה משחקים שמכו לקבוצות ישראליות בשבועיים האחרונים, הרמה אחרת לגמרי. יהיה מעניין גם לראות איך הם מסתדרים מול שחקנים טובים, כמו דרון אילארד, כמו גוסי רוביק, יהיה להם לא פשוט, אבל אני לא טעונה בבית, במכבי יש לה רקורד מדהים.
כמה חשובה הפתיחה, השניים, שלושה משחקים הראשונים?
מאוד, מאוד, תראה, ראינו זה לפני שנתיים, מכבי פתחת העונה חזק מאוד, והגיע למקום רביעי לפני שהפסיקו את הקורונה. שנה שעברה היא קרטעה, ולא הגיעה לפלייאוף. אני רק אומר עוד פעם, מכבי מחזיקה במאזן ביתי מדהים במשחק הראשון שלה במנורה, ביורליג 17-3. כל הדברים האלה מראים שהם הולכים בדרך לניצחון, אבל אתה יודע, כבר אנחנו שנה שעברה למדנו מכבי הרבה הכזבות, בואו נעזיר מחר.
שקדי, המון תודה.
תודה לך.
צביקה שרף, אהלן.
אהלן חברים.
בואו תפתח לנו אתה את העונה אחרי ארבעה חודשים. מכבי...
אני התגעגעתי אליך, צביקה, שתדע.
אהלן, יוני, גם אני. רגע, אני, רוני, אני רוצה קודם כל להתחיל עם זה שהפועל חיפה נצחה היום במשחק ביניסי, בוולדיווסטוק שם, בקרסנויאס, נצחה משחק את הקבוצה המקומית, על תל השלב הבא.
חינדקים שרק אתה הגעת אליהם.
מה?
חינדקים שרק אתה הגעת אליהם.
הייתי שם, כן, ואני גם יעצתי להפועל חיפה לנסוע לשם, וראיתי היום את המשחק במחשב,
ניצחו,
זה הישג יפה מאוד, וביום שישי הם משחקים נגד ביירות הגרמנית, לא ביירות מביירות, ביירות הגרמנית, אם ינצחו הם יעלו לשלב הבא ביורופ קאפ.
יפה.
אז בואו נתחיל.
גם נס ציונה תשחק הערב.
נס ציונה משחקת בשמונה בערב.
בוא דבר איתנו על מחר, קודם כל על מכבי, כפי שראית אותה בגביע ווינר, אני מניח שראית גם את משחק האימון בהרצליה, אבל בואו באמת נוריד אותו, כי עד המשחק הזה היה אימון אחד לכל אלה שהיו קשירים, ולא כולם היו קשירים. קודם כל, איך התרשמת בקטע של גביע ווינר, וזו למעשה ההכנה היחידה שיש למכבי לקראת היורוליג.
תראה, היה פה גביע ווינר, אני פחות רוצה להתייחס למשחק עם הרצליה, כי הוא כבר באמת היסטוריה, זה היה משחק של מכבי, בשפה שלנו נדפקה מאוד מסיפור הקורונה, ההכנות שלה נדפקו, היא ביטלה שלושה טורנירים בחול, נגיד קבוצות יורוליג או יורוקאפ, שזה מאוד מאוד פגע בה, אבל הגיעה לווינר, לטורניר הווינר קאפ, והצליחה להתגבר על כל הקבוצות הישראליות שהיא נגדה. בשני המשחקים הראשונים היא קצת התחילה לא טוב, עם חוסר של שחקנים, ואני לא יודע, היא ניצחה די בקלות בסופו של דבר את שלושת הקבוצות, אולי זה גם מראה על הקבוצות האחרות. ההכנה שלה נפגעה, אבל יש מספר דברים שאתה רואה שהם עדיין ישנם, נכון? זה תלוי בכושר, וזה תלוי בלשחק, ולטובתה עובד העסק שיש לה מחר משחק בית, זה הרבה יותר טוב להתחיל בבית מאשר בחוץ, ויש לה גם בשבוע הבא משחק בית, בכלל יש לה מתוך שבעת המשחקים הראשונים חמישה משחקי בית, ולמזל או לא מזל, עם כל סיפור הקורונה שאין לך שליטה עליו, גם ביירן מינכן נכנע מסיפור הקורונה.
צריך, תכף נדבר על ביירן. בוא דבר איתי על מכבי מה שראית.
מכבי
קודם כל... רגע, חכה שנייה. ראינו מה יש למכבי, לא ראינו הכל, ובטח לא ראינו בצורה מושלמת, כי שוב, כמעט ולא היה אימונים. אני לא יודע אם יהיו 10 אימונים בסך הכל בפתיחת העונה לכל הקבוצה, עד למשחק מחר. דבר איתי קודם כל על עמדה מספר אחת, על הרכז. אבנס כרכז, אבל הוא חסר ניסיון בזירה האירופית, מתחיל מחר, בא מהפועל חיפה. עד כמה זה עלול לפגוע בקבוצה בכלל, לא רק מול ביירן?
היה החלטה, ברור כל הזמן בחמש שנים האחרונות הסיפור של ווילביקן רכז או ווילביקן סקנד גארד, וכל פעם ניסו מנסים להעביר רכז אחר וכן מצליח לא מצליח, בעצם לא הצליח. היה גם קצת ויכוחים או לא ויכוחים אם להשאיר את פריסטון בעמדת רכז, לקחו את אבנס שעשה עונה יוצאת מן הכלל שנשארו מהפועל חיפה. מעבר מהליגה הישראלית ליורוליג צריך זמן, צריך סבלנות. גם כשמסתכלים על גביע ווינר, במשחק הראשון נגד הפועל ירושלים הוא לא היה טוב, הוא היה קצת באלם. במשחק השני והשלישי הוא כבר היה טוב, יותר טוב, לא רוצה להגיד שזה טוב, אבל ברור שהוא לא שחק נגד קבוצת יורוליג. הדבר שיאניס מנסה לכל הקבוצה, ובטח גם לאבן, זה לחץ הגנתי עם אוברפליי על הגארדים של הקבוצות האחרות, וכשאתה שומר טוב ואתה חוטף כדור או שתיים, אתה מקבל גם ביטחון להתקפה. והיום כל גארד תלוי מאוד באחוזי הקליעה של שלוש, ובמשחקים גם נגד אילת וגם נגד ירושלים, בחלק השני של המשחק כשהוא עמד והוא היה חופשי לקליעה משהו שוקלה, צריך לתת לו גיבוי, צריך לתת לו סבלנות, צריך לתת לו דקות משחק, וחשוב מאוד מי שיכול לתת לו גיבוי.
כמה חוסר ניסיון, כמה חוסר ניסיון ייקח לו זמן, זה שהוא לא שיחק אף פעם בסוג הזה של המפעלים?
דווקא בגלל שמתחילים פה בבית, אז צריך להרועדים, ואז ידחפו אותו. משחק שני נגד הכוכב האדום בלגרד, זה עדיין לא נגד הטופ. ברור, כשיבואו לשחק נגד צסקה, כשיבואו לשחק נגד הנדולו, אז הניסיון ידבר, אבל אם הוא יקבל יכולת ויקבל ביטחון, אז אי אפשר לחסות חוסר ביטחון במשחק אחד. זה עניין של זמן. הוא שחקן צעיר, יחסות באירופה, ואני חושב שהבחירה של מכבי הייתה פה הטובה שהיא יכולה להיות, הם לא יכלו לרשות לעצמם להביא.
דיברת על ה...
רכז בכיר מתוך
היורוליג. כן, יש סך כסף, אתה יודע, גם ככה המסגרת נפרצה כאשר הביאו מחליף לזיזיץ'.
נכון, הפציעה של זיזיץ' היא קשה מאוד מבחינת להפסיד שחקן כזה, הסנטר הבכיר או המוביל, ודווקא מכבי פה הגיבה מהר מאוד. זה מצב שאין הרבה שחקנים בשוק, היא הביאה, היא ישחק מחר
כן,
הצרפתי.
דבר איתי על הקטע.
הוא מאוד פיזי, פחות טכני.
צביקה.
כל הזמן נע ונעד בין צמרת היורוקאפ לתחתית היורוליג, יכול לעזור בחודש וחצי הזה.
צביקה.
ובואו נראה איך הוא יהיה.
דבר איתי על הגנה, אמרת הגנה לוחצת, ראיתי מה הם עשו נגד ירושלים.
לא, אבל אני רוצה קודם בנושא של הרכז, יפתח זיו התחיל את ההופעה שלו.
אבל הוא פצוע, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר מחר, אתה יודע, למחר.
הוא התחיל את ה... והוא יכל לתת גם עזרה לאבנס, אבל הוא נפצע, אני מקווה שהוא יוכל לשחק מחר, כי גם הוא אין לו ניסיון ביורוליג, וגם הוא צריך לעשות את טבילת האש הזאת. אני מקווה שהוא יהיה קשר, אין, היום
נקע בקרסול, אנחנו לא יודעים. נקע בקרסול, אנחנו לא יודעים, אבל דבר איתי על הקטע של הגנה, שבאמת, אם זה יעבוד, אז זה ייתן יתרון למכבי, כי זה ייתן לה הרבה מאוד חטיפות, לוסבולים, כל הדברים האלה שמהם היא יכולה ולעשות לרוץ ולעשות נקודות קלות. מכבי
בשנה שעברה לא הצליחה לשחק את ההגנה הקשה והלוחצת. כל הקבוצות ביורוליג, לפי משחקי ההכנה שראיתי, עובדות על העניין הזה, אפילו של לחץ על כל המגרש, זה נותן הרבה יותר מהירות, זה דורש רוטציה ארוכה, זה מביא בצו שבדקה 30-32, עם הכושר הגופני שלך והרוטציה שלך טובה, אתה יכול לשבור קבוצות אחרות, אתה רואה את זה מברצלונה, אתה רואה את זה מהנדולו, אתה רואה את זה מפנרבחצ'ה, ופה יאניס, במעט אימונים שהיה לו, ראית שננלי, אבנס, סורקין, עשו עבודת הגנה יוצאת מן הכלל בלחץ, חטפו הרבה כדורים, והלכו יוצא מן הכלל לפאברי.
צביקה! שאני חייב שאלה אחת שככה מעסיקה אותי. למאמני היורוליג היא נתן אפשרות להרער פעם אחת במשחק, כמה זה עוזר למאמן?
קודם כל, זו החלטה נהדרת. אני כבר ראיתי אותה לפני 12 שנה, כשזה היה בניסוי של פיבה בטורניר הפיינל 8 טורינו. אני חושב שהיו צריכים לתת שניים, אחד בכל מחצית, אבל זה לא להרער, זה לבקש, פרוץ, על שריקה שאתה חושב שקיפחו אותך, שהשופטים ילכו לראות עוד פעם, זה מצוין. אני חושב שרוג'ה
אור המאמנים
ישמרו את זה לדקות מכריעות. לא תבזבז את זה בדקה השלישית. אתה צריך לחשוב מתי אתה עושה זה, שהתוצאה צמודה.
רק המאמן יכול לבקש?
אחד.
רק המאמן אבל?
רק המאמן.
מי רצית שעוד יבקש, יוני?
לא יודע, אתה יודע, בעלים, מישהו, לא, אני לא, יודע.
בעלים? אולי אתה רוצה...
כן, מזרחי, הוא היה... האם היו נותנו לי את האפשרות, היה מבקש פעמיים, לא?
כן, או שש.
אבל המאמן, לכל מאמן יוכל להשתמש בזה פעם אחת, זה כמו בטיימאוטים, אתה צריך לחשוב מתי להשתמש בו, איך להשתמש בו, ולא להישאר, נגיד, בלעדיו לדקות המחריות, אם זה 20 הפרש זה משהו אחר, אם זה תוצאה שוויונית זה משהו אחר, צריך להזכיר בזה... מחשבה והחלטות והרגשות
מהבטן. צביקה, דבר איתי על משחק הפנים, אתה יודע, הביאו שחקני פנים שבאמת, אתה יודע, עם הרבה תנועה, אמנם לא ראיתי יותר מדי מדרק וויליאמס, אבל ריינולדס, אתה יודע, כאשר הוא בצבע, הוא עושה המון עבודה, גם הגנתית, גם התקפית. השילוב של רומן סורקין, שוב, עם גביע ווינר הוא מדד, הוא מדהים, אבל אנחנו בסך הכל לא נאיבים ויודעים שבאירופה זה אחרת. תראה,
קודם כל רומן סורקין שחקן מצוין, כישרון גדול מאוד, הוא כבר לא ילד, הוא כבר בן 25, אני חשבתי שהוא צריך להיות במכבי כבר בשנה שעברה, כדי שיעבור את שנת ההתאקלמות והניסיון, אבל הגביע ווינר הכניס אותו יוצא מן הכלל, הוא לא סנטר, הוא יותר מספר 4, אבל בצוק העתים הוא צריך להתמודד, וויליאמס לא היה טוב, וויליאמס גם ב... בנפגע כנראה מהקורונה קצת יותר, ולחזור לכושר לוקח לו זמן, גם אני חושב שהוא פחות שחקן 4, בטח הוא לא 5, ואני לא יודע כמה בכושרו, כמו שראינו בגביע ווינר, במשחק האחרון לא הלבישו אותו, אז גם הם יודעים שהוא בכושר פחות טוב. ריינולדס הוא כרגע הסנטר הבכיר של מכבי. ריינולדס, אנחנו מכירים אותו מהתקופה שהוא היה במכבי, הוא עשה בשנה שעברה עונה יוצאת מן הכלל עם ביירן מינכן, הוא יכול גם לקלוע ממטווח של 4-5, אפילו קלה שלושה אחת בגמר, אבל שלושות זה לא החלק החזק שלו, וגם יכול לקלוע ישר מתחת לסל, כשהוא מקבל את הכדור או בכדרור או בזה, הוא מנסה בכל מחיר ללכת לסל, הוא לא כל כך אוהב להחזיר את הכדור החוצה, או לא כל כך אוהב לחזור, אני לא יודע איך קבוצות שילמדו את זה, שיכול דאבל אפ עליו או יעשו כל מיני טרפים, יביאו אותו לאיבודי כדור, אבל כרגע הוא הסנטר הבכיר של מכבי. סורקין וג'ק כהן שחזרו לקבוצה בטח מחר, כשלסורט עוד לא יהיה, יצטרכו לקחת חלק מהמאבק מול הגרמנים, ובגביע הווינר לא היה לאף קבוצה את התשובות מול השחקני הפנים של מכבי, אבל עוד פעם, גביע הווינר הראה שרוב הכדורסל הישראלי איחר בהכנות שלו, חלק מהקבוצות הזרים לא מספיק טובים, ומכבי עם כל הבעיות ועם חוסר באימונים, עשתה בו, שלטה בו ללא מצרים.
טוב, על ההמשך דבר מחר. תהיה לנו בריא וחזק. תהיה
מחר.
החידה היומית.
אנחנו שואלים אתכם הערב כמה שחקנים ששיחקו בשנה שעברה בליגת העל בכדורסל ישחקו בשנה הנוכחית ביורליג, מלבד כמובן שחקני מכבי תל אביב. תשובות בדף הפייסבוק עם שם ומספר טלפון. הפרס שלנו הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים למגוון רשתות.
החידה היומית.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עכשיו אנחנו עם ליגת אלופות, ואנחנו מצרפים אורח מכובד, סלם ארגי אלמונדו, ערב טוב.
שלום, שלום.
אוקיי, אנחנו מתחילים מהמשחק המרכזי בפינה הזאת, יופי של משחק, יובנטוס מול צ'לסי, יובנטוס פותחת את העונה באיטליה בצורה די מזעזעת, אפשר לומר, אבל בליגת אלופות במשחק הראשון, ויסה 3-0 את מלמו, היא פוגשת צ'לסי, שהיא כמובן אלופת אירופה למי ששכח, והיא גם ניצחה את זנית 1-0 במשחק הראשון. בוא ניתן את היחסים, עמד שיובנטוס היא המערכת, צ'לסי היא הפיבוריטית, ניצחון ביתי של יובה 3.40, טקו 3.05, וניצחון חוץ של צ'לסי 1.80. סל, האורח, הכבוד שלך, עם מי אתה הולך?
אני הולך עם צ'לסי.
צ'לסי, ניצחון חוץ. 1.80 קוף.
כנל.
יוני.
אני הולך איתם.
אוקיי, אז כן. אני פה אקח עמדת מיעוט, ואני הולך פה על טקו, אני חושב שלאורך זמן יובנטוס תתושש, ובכל אופן הביתיות, איכשהו תאזן את העניין, ולדעתי מסיימו עם טקו, אבל כאמור, שלושתכם חושבים שיש פה, יהיה פה ניצחון חוץ של צ'לסי. אנחנו עוברים אל בית נוסף, בית שכל הקבוצות בו סיימו בטקו במשחק הראשון, בית מרובה שהוא פתוח לחלוטין, הוא כולל את זלצבורג, ליל, וולפסבורג וסביליה. אנחנו נתחיל במשחק הראשון, זלצבורג מול ליל, האוסטרים מערכים, ניצחון ביתי שלהם 1.85, טקו 3.10, וניצחון חוץ של ליל 3.20. קוף, האוסטרים הצרפתים.
לא סופרים את אלופת צרפת, אה?
כן.
אני אלך איתה.
אולי בגלל הביתיות.
כן, בסדר, עדיין... We don't do respect. אני הולך עדיין מצרפתים.
אתה הולך על שוב ניצחון חוץ, סל?
אני הולך על טקו.
אתה הולך על טקו. טקו שעוד זה 3.10, זה גם כן מכובד. ויוני?
משולש.
משולש, אתה הולך עם האוסטרים.
כן.
אוקיי, אני מסכים עם סל. המשחק הזה מריח לי טקו. כאמור, שני המשחקים בבית במחזור הקודם הסתיימו בטקו. הבית הזה הוא לגמרי, לגמרי פתוח. אין בו פיבוריטית ככה ברורה, וכל קבוצה יכולה לעלות ממנו לשלב הבא. אז אנחנו ממשיכים איתו. וולסבורג מול סביליה. הגרמנים מארחים. בוא ניתן את היחסים. המשחק הזה שקול לחלוטין. תכף תראו גם היחסים שקולים. אין כמעט הבדל בין בית לחוץ. ניצחון ביתי של וולסבורג 2.65. טקו 2.70. וניצחון חוץ של הספרדים 2.35. אם אנחנו עוסקים בספרדים, סל, אימור שלך.
100% סביליה.
100% סביליה. בוודאות אתה אומר.
כן, כן, יכול
לתבוע אותי. סל, לא צריך להיסחף, אתה יודע, לא כל דבר זה עילה לתביעה.
לא, מאז שהוא גר פה, הוא למד שזה פה.
כן, אתה...
כן, הוא חי בתוך המון.
יש כאן הרבה יותר עורכי דין מהאנשים.
הוא חרדתי, משהו הייתי אומר, כן? אבל בסדר, סל, אין שום בעיה.
אני לא שומע אותך טוב.
לא, לא, בסדר, אני עדיף שאני לא אדבר, כי אני, מה שנקרא, התאבל קודם כל מילה שאני אומר, אני מעדיף לשתוק. בשלב הזה אני נעלם.
מה שנקרא, it takes the plea, אני הולך עם סל.
אתה הולך עם סל, ניצחון של סביליה. סל מבין בזה, כי הוא ספרדי וכי הוא מעין לתבוע אותנו. יוני, אתה גם מצטרף לתביעה הייצוגית של סל?
לא, לא, אני הולך עם הגרמנים.
אתה הולך עם הגרמנים. אז אני אשלים פה משולש, מחילה מכבודך הסל, אל תיקח את זה קשה, ואני אלך פה על טקו 2.70.
אגב, וגם אותי אתה יכול לטבוע.
מי? סל או אני?
לא, אתה.
אני?
כן.
אני לא עוסק בזה בכלל בתביעות, חברים. ממש לא. יש לי ילדים קטנים, איש פשוט. אוקיי, סוף הפינה, ואתם ממשיכים עם סל אחר.
תשלח. איך תיקח? כן, סל, באירוע שבטח שימח אותך, ההפסד הביתי של ריאל מדריד לשריף טירספול, שער של סבסטיאן טיל, טיל באמת, של סבסטיאן טיל, ממש בתוך תוספת הזמן, קבע ניצחון חוץ, סנסציוני, איך, איפה זה תפס אותך, כאילו, עד כמה היית מאושר?
איפה זה פגש אותך?
שאלה טובה, זה לא כזה דרמטי בחיים של מישהו, אבל אין ספק אפשר להגיד שזה תאונה קשה מאוד של ריאל. אני לא חושב שישפיע על הצ'אמפיונס, וההפסד אתמול זה נותן יותר ערך לניצחון של ריאל נגד אינטר במילן, אתם זוכרים בדקות האחרונות, שתחשוב אם ריאל לא הייתה מנצחת אז, כי שריף זה מקום ראשון עכשיו, וכמובן היום בתקשורת בספרד הרבה משחקי מילים על המילה שריף, כמו משהו כמו הריאל עשו את האינדיאנים בעצמם, וזה מדהים, כי אני ממש מסכים עם אנצ'לוטי. בסדר הראשון שלו, מאז שהוא הגיע לריאל, לא, בבחינת, אם אתה רואה את המשחק, ולא משנה, לא יודע מי נגד מי, כלומר, לא יודע ששריף זה קבוצה כמובן מאוד מאוד חלשה לבחינת ריאל מדריד, אתה צריך לדעת שרמדי צריך לנצח בגלל ה...
מה זה לנצח? זה היה שם 30 ומשהו מצבים, מתוכם איזה 16-17 למסגרת.
31 למסגרת, אבל הכי חשוב...
31 פעם ריאל באת לשער, וה...
לא לשער, לתוך לשער זה משהו כמו 12, אבל שריף גם...
ביתות, מה שנקרא, ניסיונות דווקא.
בדיוק,
ושריף
רק... חמישה. כן, ושריף רק היה גול נפסל בצדק, הצלה של קורטואה ושני שערים, אבל זה מדהים. זה גם אומר שהשנה, בכל משחק של ריאל מדריד, ולא משנה אם זה ליגה או צ'אמפיונס, זה משחק מאוד מעניין, יש תמיד שערים בדרך כלל של ריאל, אבל גם ההגנה, לא בגלל הבלמים הרעים, כי מיליטאו ואלבה הם מצוינים, העונה, אלא בגלל הסגנון של אנצ'לוטי, שלמרות ההפסד, עדיין יש לו את התמיכה מוחלטת של הפרשנים במדריד, בניגוד אפילו עם זידן, שהוא היה יותר גנתי, אנצ'לוטי אוהב לשחק התקפה, אבל אתמול היה באמת... אחד האירועים הכי שחורים בהיסטוריה של ריאל מדריד, זה קבוצה, אתה יודע, שלפני המשחק שאלו ואמרו כמה ריאל תנצח, 4-0, 5-0, ובסוף תראה את זה.
כן. בוא נדבר על ברצלונה שלך היום בליסבון מול בנפיקה. באותו אצטדיון היא חטפה את ה-2-8. לפני כמה זמן? לפני...
כן.
כן, לפני שתי עונות, כן.
כן, עם מסי, גריזמה וסוארס, אתמול שלושתם הפקיעו שערים בצ'אמפיונס, עם PSG ואתלטיקו מדריד, והיום זה משחק חשוב, זה לא קריטי כל כך, כי עדיין בפיקה עם הטקו מול קייף, ברסה יכולה להציג פה טקו, וכמובן, מדברים על מקום השני, אין פה אשליות, אף אחד נראה לי בליסבון או בברסלונה חושב שיכול להגיע למקום הראשון, אם באייר מינכן, שממש מפלצת, אבל ברסה צריכה לא להפסיד, ובעיקר
כן, אבל קומן... זה נכון להשנה, סל
רק השנה כן. בדרך כלל ברסה הולכת למקום ראשון, נכון. וראינו בשנים האלה שברסה מקום שני זה בדרך כלל אסון, המקום ראשון זה טוב, אבל השנה היא מה לעשות, ברסה היא קבוצה פחות טובה משנה שעברה, משנתיים, וכמובן מתקופה של גוארדיולה של סנדיקי, אבל אם מדברים על השחקנים, אנסו פאטי כנראה בספסל, למרות שהוא חזר באופן מדהים, אחרי כמעט שנה בחוץ, והתפקיד של, או סליחה, העתיד של רונלד קומן, לפי הדיווחים, לא משנה אם היום ברסה מנצחת, ולא משנה אפילו מה יקרה בשבת, במשחק גדול של ברסה באתלטיקו מדריד, במטרופוליטנו, כנראה שלפורטה אחרי הפגרה או בפגרה, ימצא או יודיע על מאמן חדש, אלא אם כן כמובן קומן היום מנצח בגדול.
מי ישלם את שכרו של קומן? לשחרר אותו זה הרבה מאוד כסף, זה 16 מיליון יורו, כולל 6 מיליון יורו. את השחרור שלו מהולנד הוא קנה ב4.5. מי ישלם את זה?
לא, פחות. זה בערך כמו 12 מיליון יורו. ביולי, לפורטה לא זרק אותו במרכאות, כי לא היה לו את הכסף הזה. אתה זוכר את התקופה של ברסה, היה מסי וגריזמן. היום ברסה, למרות שבמצב קטסטרופלי בבחינת כלכלי, יש לה את הכסף לשלם את זה. אבל אני חושב שמעבר לעובדה של הכסף, לפורטה לא בטוח בכלל מבחינת המחליף. מדברים הרבה על המאמן שנבחרת בלגיה, ספרדי רובר מרטין, ומדברים כמובן על צ'אבי, אבל כסף כן, כסף יש לו, אבל אני חושב שזה לא, שלקומן זה לא השם העיקרי, ואם קומן עולה זה לא אומר שברסה ישתפר. אני חושב שזה חשוב שאנסו פאטי יחזור, זה יותר חשוב לברסה.
סל, המון תודה.
ביי ביי, צ'אצ'ו.
תגיד קופמן, יש מצב ששני הקומנים הולכים עד לסילבסטר?
שמע, שניהם מוכנים ללכת. אני חושב שארווין באמת, אחרי שהוא יקבל את הפיצוי, יגיד לו גם, כשלח לי כמה לירות אני עוזב. עכשיו נעשה כבוד למני פקיו, המתאגרף המדהים, שהודיע בגיל 42 על פרישה, אחרי 72 קרבות. מהם מפסיד רק ב8, ואחד מהם הוא קצת בעייתי. רם גלבוע, ספורט אחת, אהלן.
אהלן, מה נשמע?
חיים בצניעות, אז אני לא יודע אם הוא פורש, אתה יודע, תמיד זה, אתה יודע, הוא פורש, רוצה לחזור וכאלה, אבל בכל מקרה הוא אחד מהגדולים בהיסטוריה בכמה משקלים,
הרזיק בתארים. נושא כסף מזה שהוא פורש וחוזר.
לא, אבל עכשיו הוא ירוץ לפוליטיקה.
הוא פורש עכשיו לעשות להיות נשיא הפיליפינים, כדי להאמין שם הוא...
כן, אבל הוא בטח התאהב מזה אחרי תקופה. כן, אבל זה קרבות אחרים.
עד שכך שהוא קיבל הרבה מכות בראש, אני לא יודע אם הוא יכול להיות נשיא הפיליפינים.
הוא גם נתן הרבה מכות בראש.
כן.
כן, רם.
מני פקיו, בוא נתחיל לדבר על קריירת האיגוד שלו, לפני שאנחנו מגיעים לקריירת הפוליטיקה, שהיא התחילה יותר מאוחר, היא התחילה בסביבות 2007 מבחינתו. מני פקיו כמתאגרף הוא אחד המתאגרפים הגדולים בהיסטוריה, כן, אפשר להגיד את זה בביטחון. הוא אחד השמאליים, הסאוטפוז הגדולים שאי פעם מתאגרפו, וזה אחד מהדברים שהפך אותו כל כך מסוכן, שהוא היה מתאגרף כה עוצמתי, אגרסיבי, התקפי, זריז, מדויק כשצריך ברט, מדויק תחת אש, הוא לא היה מדויק תמיד, הוא לא היה מדויק שזה היה חשוב, תחת אש, הרוח, אבל הוא גם היה שמאלי, ושמאלים תמיד מייצרים בעיות, הוא אחד מהטופ 5 שמאלים אי פעם, זאת אומרת, יש לו תארים ב8 קטגוריות משקל, מתוכן 4 מהקטגוריות המקוריות, מה שמכונה קטגוריות היוקרה, הקטגוריות שאין לפניהן את המילה קל או חצי, זאת אומרת לא חצי בינוני או בינוני קל, פשוט משקלים כמו משקל נוצה, משקל תרנגול, משקל קל, עד משקל חצי בינוני, אבל 4 קטגוריות שהן הקטגוריות המקוריות של האגרוף. התחיל במשקל מאוד קל, כשהיה נער, זאת אומרת, שהיה בן 15 בפיליפינים, כדי לשלוח כסף חזרה לאימא שלו, כדי שיתנו לו להתאגרף, הוא היה משקל עם... משקולות במכנסיים, כדי שנגיע למשקל המינימום. וסתום שנה אחר כך...
אני חייב לשאול אותך, אתה יודע מה, 8 קרבות, אחד מהם שאתה גם שידרת בספורט אחת, היה הפסד התמוע למייוודר, לפלויד מאני מייוודר, שאני לא משוכנע שהוא הפסיד בקרב הזה, ואני שואל אותך, בתור אחד שעושה את הפאנץ' קארד, ומבין מה קורה בזירה, איך הוא התאושש מהעניין הזה שהוא הבין שהם מכרו אותו?
לא, אתה אמרת מכרו אותו, לא מכרו אותו, הוא הפסיד, הוא הפסיד ובצדק. מייוודר ניצח אותו בקרב סופר לא טקטי אלא אסטרטגי. כבר הוא לא נתן הוא לא נתן לפקיאו והוא לא נתן לצופים, אז אתה מחזיר אותי מה זה 7 שנים אחורה, הוא לא נתן לפקיאו,
זה הקרב זה ב-2015 אתם מדברים על הקרב הזה?
נכון.
כן.
הוא לא נתן לו לפאטי.
היה שם הרבה כסף, זה...
בשבילו.
אבל זה לא, אבל תשמע, כבר אז מייוודר היה כבר לקראת הסוף, הרבה לפני, אבל פשוט שם הוא רק רקד. אגרוף זה לא היה. זה היה בלט מודרני, דברים כאלה.
זו הייתה הבעיה של פאקיהו לפתור את זה. אם מתאגרף רוקד ועוקץ אותך, ועושה את זה גם בצורה המשעממת ביותר בעולם.
רם, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אתה יודע, הוא לא הקאט בדיוק זה, כי אין לו את הכל להקוץ.
לא,
הוא מתאגרף
בצבובים. פאקיהו לא הצליח לכפות עליו את הקרב שמיוודר דרך אגב מחר עוד לפני הוא מחר לצופים ודרך זה לפאקיהו שהוא יהיה שם להחלפת מהלומות אבל הוא לא היה שם הוא נגע בפאקיהו עם ג'ב אפילו לפעמים וברגע שהוא הרגיש שהסיבוב שלו הוא הלך משם הוא עשה את זה בשביל ה-W בשביל לא להסתכן שיהיה לו את הווין ובשביל הכסף
אולי מתחילים מהכסף.
ופאקיהו הוא הילד שהתחיל עם משקולות במכנסיים כדי לשלוח $5 לאמא שלו בג'נרל סנטוס, בעיר הענייה ג'נרל סנטוס, הוא הרוויח את משהו כמו $60 מיליון, $50 מיליון.
כן, אבל הקרב
הביא
600.
היום פאקיהו בפיליפינים זה הרבה מעבר למתגרף, זה הרבה מעבר לפוליטיקאי. יש לו קבוצת כדורסל שהוא המאמן הראשי שלה
מאמן שלה?
שחקן הכי נמוך ששחקן הכי מבוגר שאי פעם שחק בליגה הבחירה של כדורסל בפיליפינים יש שם שחקן NBA שירד על המשחק שלו אמר שזה בושה שמשסים אותו שחקן NBA לשעבר דניאל אורטון אז העיף אותו מהפיליפינים
פרסונה נוגרטה בוא, אני רוצה לסיים איתך בקטע אחר בקנלו אלוורז חודש הבא, קרב, נכון?
היה לו עכשיו מין קרב בשקילה לקראת מול קיילה וחודש הבא הוא יפה מולו לפחות העולם במשקל בינוני
והוא עכשיו הדבר האמיתי בקבוצת המשקל הזו כי אלא אם מייוודר יחשיב שיש פה עוד איזה אפשרות לבוא לרקוד
לא, מייוודר מרוויח עכשיו קצת מקרבות רעבה אדם בן 44 הוא לא חוזר אני לא רואה אותו חוזר, הוא יושב על מאות מיליונים כמו שפאקיהו לא חוזר הוא הולך עכשיו להתמודד לנשיאות הפיליפינים
הוא מזכיר אגב, דעתך? הפופולריות שלו כזו שהוא זוכה בנשיאות?
אני לא רוצה לשחק אותה במוחה לפוליטיקה הפנימית של הפיליפינים, אני יכול להגיד לך שהוא מאוד פופולרי, יש בפיליפינים חוק שהוא עובר בפרלמנט של הפיליפינים, שאם פאקיהו או מישהו במשפחתו מאוים באיזושהי צורה, אז הצבא הפיליפינים חויב להגיע לעזרתם.
הוא בעצמו קיבל דרגת סגן אלוף. שהוא בטח ייבחר, הוא יעלה את זה לאלוף משנה. הוא כבר עלה בדרגה, כל הכבוד. הוא עשה פשוט זה.
הוא עשה קיצינים בבד אחד.
הוא זמר תקנית זהב ופלטינה, וכן, כל דבר שאפשר שחקן קולנוע,
רם, הוא סיים את ה... הוא סיים את המכללה לביטחון לאומי של הפיליפינים וקידם את עצמו בדרגה.
פום, כן, פום.
על הכיפק, לא, פום הוא לפני הסגן אלוף עשה. רם גלבוע, המון המון תודה.
לפני רצל.
כן. ירון טלפס, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה עניינים?
תשמע, הדבר היחיד שהציל אותי, מה שנקרא בחגי תשרי, זה לעקוב אחרי קיירי, עם כל השטויות, עם השבבים וכל הדברים האלה, אבל זה הפך לאפידמי בליגה הזאת, ש-60 שחקנים מתוך 450 ליסטד, לא מחוסנים, וכל אחד מהם מוכן לשלם את המחיר, וזה יהיה $15 מיליון לגולגלה.
לא לכולם זה יגיע לתחומים האלה, כי זה פשוט...
פר משחק.
לפי השיחה הרבה דיוק. אז יש כאלו שזה יכול להגיע עד התחום הזה, ושחקנים שמרוויחים 2 מיליון, אז חלק בערך ל-82, וזה יהיה התשלום פר משחק שירד להם. אני אומר, בוא נראה אם הם באמת כל אלו לא התחסנו ואחרי שכמה צ'קים פתאום יהיו רזים יותר, אני חושב שיהיו שינויים, הם יחפשו גם חלק עולים על עץ ומחפשים סולם לרדת.
השאלה אם זה חוקי, רגע, שנייה קופמן, השאלה אם זה חוקי, מהלך כזה שאתה פוגע מה שנקרא אשכרה בכיס של השחקן, כי הוא מסרב להתחסן מסיבות כאלה ואחרות.
אני אנטון, אני אגיד לך, אני אענה לך על מה שנכון לכל הספורט האמריקאי. הליגה והשחקנים בהסכם ביניהם, שהוא לא קשור להסכמים שיש במשק הכללי. ולכן, א', קודם כל, עכשיו שני הגופים, ארגון השחקנים והליגה, מדברים ומנסים לנסח הסכם של כל הפרוטוקולים, של כל הסנריואים. אז ספציפית, חוקי לא לתת כסף, כי זה כתוב בחוזה הקיים, ובנוסף לזה הם עכשיו מייצרים עוד נספח ועוד עדכון של לייצר פרוטוקולים לעונה הקרובה. אז לגמרי חוקי.
תגיד, איך מתייחסים אבל בליגה עצמה לכל הדברים האלה שבאמת שוקלים פייזר שותלת שבב בתוך החיסון שמשדר באמת למרקולי מקס אולי, ובאמת רוצים לחקור את השחורים וכאלה? תשמע, זה על גבול ההזיה. לפני שקונסים אותו צריך לעשות מה שנקרא psychiatric evaluation.
נכון, אבל קודם כל ספציפית הוא לא אמר את זה, הוא פשוט עשה לייק לפוסט של מישהו שאמר את זה, אז אני מניח שהוא יכול, יש הבדל אם הוא היה אומר את זה לבין
עשה לייק ושיתף או רק עשה לייק? יש הבדל.
אני חושב שבאינסטגרם אי אפשר לשתף, אז זה רק
אוקיי, זה היה באינסטגרם. אוקיי.
אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני לא בתוך הפרטים עד לשם, אבל הליגה אני בטוח לא אוהבת את זה. אין למה לעשות חוץ מאת כל מה שאמרנו קודם, שזה דיונים, להסביר דברים, למנוע כספים. אני לא חושב שזה אפידמיה ומתפשט בין השחקנים יותר מדי, אני לא חושב שרובם בתוך העולם הזה של השבבים. זה קיירי הוא אחד ומיוחד. אבל יהיה, בגלל שהוא משחק בקבוצה כל כך גדולה בעונה הקרובה ועם ציפיות, זה יהיה מרתק לראות מה בעצם העבודה פה בעיניי בעיקר על
קבי גורנט. מתי נץ, ברוקלין נץ, מתחילה לעשות באמת את המהלך לזרוק אותו? כי טוב איתו לא יהיה.
נכון, אבל אין להם איך לזרוק אותו, כי אף קבוצה עכשיו לא תעשה טרייד בשבילו. אני מניח, אגב, אתה יודע מה, תן לי לתקן. בניו יורק ובקליפורניה יצא החוק שמי שלא מחוסן לא יכול לשחק. בשאר המדינות בארצות הברית, אתה יכול לשחק לפי תו ירוק, אם אתה, יש לך בדיקות, כל מיני דברים.
כן, אבל הליגה הסוברנית להחליט בעצמה.
אבל הליגה לא עשה, אתה לא הצליחה להעביר את החוק מול ארגון השחקנים, באותו מערכת יחסים שדיברנו עליה. כבר בתחילת הקיץ הם ניסו להעביר חוק שכל השחקנים חייבים לקבל חיסון, וישר הם אמרו להם, אין שום סיכוי, אנחנו מפוצצים הכל. אז לא יהיה חוק של הליגה, ולכן הליגה נשענת בעצם על החוקים שיש בכל מדינה. קיירי, אבל כרגע לא יוכל לשחק בכל משחקי הבית של ברוקלין, אז זה מטורף.
כן.
זה גדול מאוד, פלוס כל המשחקי חוץ שיהיו לברוקלין בקליפורניה, למשל. אז זה לא מעט, זה מגיע ל-50 משחקים, פחות או יותר, אם אנחנו סופרים. כן, 46-45 משחקים.
בוא נסע קצת, בוא נראה קצת למטה.
אז יכול להיות תיאורטית שתהיה קבוצה שתגיד, ניקח את המשוגע הזה, לא יודע, זה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח. דורנט, לפי שמועות ודיווחים, לא נתן להם לעשות טרייד עבור בן סימונס, שפילדלפיה הציעה. אז אם זה המצב, אני במקום הנץ אומר, אוקיי, אז מר דורנט, תלך ותדאג שהבחור הזה יתחסן, תמצא דרך להסביר לו שגם אם יש שבבים, זה טוב לו.
שבב זה הכי טוב. בוא נלך רגע,
שבב זה הכי טוב.
הכי טוב, בוא ניסע רגע לוושינגטון, לוויזרדס, שגם שם ברדלי ביל מקבל הצעות, או שהוא תאם את זה, כדי להגיד לבוסים, יאללה, תתחילו לשפוך את ה-207-210 מיליון דולר חוזה C, או שאני מתפזר ממכם, אם לא בסתיו הזה, אז במהלך העונה. מה קורה שם? לפני שנגיע לדני.
מבחינת ברדלי ביל, הסיטואציה היא פשוטה, זאת אומרת, הוויזרדס, ברגע שהם יכולים להציע לו את ההסכם הכי גדול שהוא יכול לקבל, יציעו. ואז השאלה תהיה האם הוא חותם, ולכן זה שם. השאלה תהיה האם זה יקרה עכשיו, כמו שקרה עם יאניס בעונה שעברה, שהוא חתם לפני תחילת העונה על ההסכם הזה והוריד את כל מד הלחץ שהיה במילווקי סביב העתיד שלו. אז זאת תהיה שאלה לגבי ביד. יכול להיות שהוא יחכה טיפה, אפילו טריינינג קאמפ, יראה איך הסגל החדש. בינתיים כל הווייבים הם שהוא מאוד מרוצה. הוא עשה פה החלטה של להמשיך עם הוויזרדס ולהמשיך להיות העוגן שסביבו העסק הזה נבנה, ולפי דיווחים שהיו, אז וסטבורק שאל אותו אם הוא רוצה גם, וננסה להגיד לו, לא תנסה גם אתה לעבור, והוא אמר לו, אני טוב לי פה. אז הוויזרדס ממשיכים לבנות סביבו, וגם הוא היה איתו סיפור עם החיסונים, לפני יומיים הוא אמר, ניסה להסביר למה לא צריך להתחסן, אתמול הוא כבר אמר, תקשיבו, הייתה לי קורונה, אז אני לא חייב להתחסן, אני עדיין בטווח הימים של מאז המחלה.
מה קורה באמת עם דני אבטיה, על פי כל הדיווחים, מהמועדון, אזכיר רק שאתה מנהל המדיה בעברית של הוויזרדס, כך שהרבה אתה לא יכול לרדת על המועדון, אבל אנחנו נשאל, ואתה רק תגיד לנו כן או לא, ואז נבין.
למה, על מועדונים האחרים הוא ירד?
לא, אבל שם, תשמע, שם הוא עובד המועדון.
אני אומר את דעתי, שם, כן. שם היותר מיוחר.
פה אין, פה אין דעה.
פה אתה לא יכול להגיד
את דעתך. פה הוא עובד שלהם. אבל בכל מקרה, דני חוזר מפציעה, חוזר מפציעה, ומתאמן והכל, ו... אני לא רואה משהו כזה נחרץ על, אתה יודע, של וס ג'וניור שאומר he's my guy, אתה יודע, בכל כל משנה לו תפקוד, יותר להובלת כדור, שנראה אותו בכלל עם כדור במשחק, ולא עושה סטרץ' עם הפינות.
אז קודם כל, בדיוק, אז אנחנו מכירים אותו כשחקן הרבה יותר מגוון ממה שראינו אותו בעונה שעברה, אז פה אין שאלה בכלל שהולך להיות שינוי. מבחינת ה... עד עכשיו כל מה שאנסל ג'וניור אמר עליו היה סופר חיובי, כולל מצבו הגופני, הכושר שלו אחרי הפציעה, ועוד מעט ממש, אגב, מסיבת העיתונאים היומית, ושם נשמע איך היה האימון החמש על חמש, אני חושב הראשון, שהוא היה אמור לעשות אתמול בערב, וגם אולי היה הבוקר כבר, אז מתקדמים, הכל נראה טוב. יש שם, אנחנו מכירים, האתגר השנה יש שונה מבעונה שעברה, בעונה שעברה אמרנו כל הזמן, הדינמיקה בינו לבין שני הכוכבים, ובכלל של שאר, כל שאר השחקנים זה שני הכוכבים שהם מאוד דומיננטיים ומאוד עם הכדור, אז העונה יש פחות כוכב אחד כזה, אבל הפעם האתגר יהיה דקות משחק בסגל יותר עמוק.
למעשה זו העונה הראשונה שלו, ככה אני אומר.
אני חושב שהוא למד המון בעונה שעברה וזה היה חשוב בשבילו, אבל כן, זה עוד פעם, בחיים של שחקן צעיר כזה, כל עונה היא קריטית.
טל פז, המון תודה.
תודה לכם.
ביי.
יוני, אני רואה באמת ההודעות שמקיבות מגיעות מכיוון בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. עשו שם יבול נאה בהכנסות, סכנין. לא חבילות, אבל אתה יודע, שמרו באמת על
ההתחלה, מה אתה רוצה?
שמרו מה שנקרא על המאני טריין.
7,500, 10,000,
כן, כל אחד. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך לגבי המשחק המדובר של מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב. אז מכבי פתח תקווה בכלל לא חויבה בדין בגלל טעות בהקלדת כתב האישום, אם נקרא לזה כך. בקיצור, אתה יודע...
אתה יודע, זה שיא
הפרטיה.
כן, אני אגיד לך למה, אתה יודע, עורכי דין בדיני תעבורה מחפשים טעות בדוח שמילא השוטר שעשה את הבדיקת ינשוף ומי ומה.
ברור, ברור. אבל תתייחס להפועל תל אביב, שטענה קודם כל שהאוהד שפרץ לדשא, אין שום הוכחה שהוא אוהד שלה, מעולם לא היה לו מנוי. איך מה, זה שהוא בא למשחקים? בסדר, הרבה באים, שהם לא אוהדים. הטענה הזאת לא נסתרה.
לא, וזו טענה טובה, וטוב שהם חשבו עליה, כי כל אוהד, אתה יודע, שרוצה לחבל בקבוצה, הוא בכלל אוהד, אולי אוהד של, אני לא רוצה להגיד מכה בתל אביב, אבל קבוצה אחרת שרוצה לפגוע בהפועל תל אביב,
נכון.
אז הוא נכנס ועושה איזה פרטי. תשמע, טוב שקיבלו את הטיעון הזה.
לא קיבלו.
טוב שה... מה?
לא קיבלו
את הטיעון הזה, אבל טוב שהעלו את הטיעון הזה.
אבל מה אתה רוצה? אבל אין למשטרה להפועל תל אביב, מצד שני, התביעה לא יצירה להוכיח שהוא אוהד שלה.
נכון, ולכן אני אומר לך שקודם כל זה שזה עומד על המדף ומדברים על זה שיש אוהדים שבאים להפריע ולא בהכרח הם אוהדי אותה קבוצה, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אני לא יודע, לא כל קבוצה תעסיק משרד אבטחה ומצלמות ובלשים, נכון? לבדוק איפה הוא ומה הוא, אבל הטענה הזאת היא, אני חושב שאני בעד הפועל תל אביב.
זהו זה, אנחנו מסיימים. סולה, תשמרו על עצמכם.
ביי, להתראות.
קשה שם בכבישים.